חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
הסקט לדבר זה לא משמין, אפרת משודר היום בפרק האחרון לעונה הרביעית עם...
קפה אליט, השותפים שלנו לדרך, שגם השבוע עוזרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו, ואנחנו אכן בפרק סיום עונה רביעית, וזה מרגש! בואו נתחיל!
בואו נתחיל. הלו, הלו, הלו!
שלום לך, אורן לוקסנבורג!
שלום לך, אפרת אנזל!
אתה רואה אותי, אתה מזהה אותי, אתה זוכר אותי, לא התראינו כבר שבוע ימים.
לא, לא השתנית.
אין לי צבע של פלורסנטים, כמו המחסן אריזת הארגזים שלי.
פרוז'קטור על הפנים, אז אני לא רואה כלום, האמת.
אז אני יצאתי מארגז לכבוד ההקלטות האלה. אתה יודע, אני עושה עכשיו ארגזי פסח.
אה, באמת? לא ידעתי. תודה על העדכון.
אגב, זה היום האחרון למחירה עם מישהו מכיר. לא שאני רוצה לעשות שיווק, אבל מה אכפת לי? כאילו, יש לי מדיה.
כן, שלך.
שלי. יום האחרון למחירה. לא נשארו עוד הרבה ארגזים, אבל אתה התלהבת מהמתנה.
אני התלהבתי, ולצערי, הסתיימו לי כל הדברים האכילים.
באמת?
כן.
אז תקרא את הספר.
אני יכול לאכול את הספר, זה הדבר האחרון שנותר שם.
אני...
בצנצנות.
אם יישאר עוד אחד, זהו שלך, באהבה. והיום אנחנו בפרק סיום עונה 4.
4, נו, זה כבר, זה כאילו סדרה.
מה זה? זה כמו בברלי הילס 90-210. ברנדה מאחורייך.
את נראית קצת כמו ברנדה.
תמיד אמרו לי את זה.
כן?
כן.
אני אמרו לי שאני נראה כמו אנדריה.
היית צופה בזה?
כן, בטח. אבל בעונות הראשונות, אחר כך את יודעת, נהייתה לנובלה ושלום על ישראל.
אני מאוד אהבתי את זה שהם תמיד היו בני גילי בברלי הילס, אז תמיד הרגשתי שאני גדלה יחד איתם. עכשיו, אתה לא מאמין מה קרה, אפרופו זה שאנחנו מדברים על דברים שרק זקני המאזינים זוכרים.
מה?
אתמול היה עירייה, תמיד עושה כל מיני מופעים בימי שבת, באבימה, והייתה איזה זמרת עם גיטרה.
כן.
נקראים האחים של מור, מעולים, 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 וישרה מלא מלא שירים, וכי פתאום קלטתי שאני אמא היחידה שמכירה את המילים של כל השירים. ואז הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה. אמרתי, טוב, זאת אמא בת 30, זאת אמא בת 27. יש פה אמא שעברה את גיל 40, וזה שירי הילדות שלה, של פסטיבל שירי ילדים, 1978.
אוקיי.
אני נולדתי לשלום שרק יגיע. אוי, נולד זקן.
אני בן גילך, כידוע, אנחנו אותו מחזור. שתי זקנות מרות.
בקיצור, אנחנו בפרק סיום עונה. והייתה פה דילמה על מה יהיה פרק סיום העונה. והחלטנו לעשות פרק שיקרא הבחירות.
למה?
כי היום יום בחירות.
מי שלא מתכנן היום לצאת ולבחור, צאו ובחרו.
זה התחביב החדש בישראל, לצאת לבחור.
אפרת, מה דעת איך שבבחירות הבאות בנובמבר?
כן.
נרוץ במפלגה משלנו.
אני שוקלת לעשות הסבה לפוליטיקה.
כן?
כן.
אני לא יודע להיות פוליטיקאי, אבל אני כן יודע לזהות בולשיט, אז כאילו...
אז בוא נעשה בולשיט ביחד?
כן. חברים, אם אתם רוצים להריץ אותנו לכנסת, אז בנובמבר יש בחירות חוזרות, ואנחנו נשמח להתמודד מטעם מפלגת אנזל ולוקסי.
האמת שלאור כמות המאזינים שלנו, יש לנו לפחות מנדט.
לפחות מנדט.
כן.
כן. עוד 3 למנייק, או 4, כמה צריך כדי להיכנס?
כמה מאזינים זה מנדט?
וואלה, אין לי מושג. אבל יש לנו, בטוח איתי, יש לנו.
כמה מאזינים צריך למנדט?
הוא בודק,
הוא בודק בגוגל.
בעוד איתי בודק לנו כמה מאזינים למנדט, אז אנחנו גם לפני חג הפסח, גם ביום של בחירות.
אז היום החלטנו להכין לכם פרק מיוחד, שגם יכין אתכם קצת לסדר, אבל כמובן לא שוכח שבישראל יש תחביב הבחירות, ולכן העלינו ברשתות החברתיות, בדיוק לפני 24 שעות בחירות, בין שני דברים שמאפיינים את חג הפסח, נתנו לכם לבחור, ועכשיו אנחנו חושפים את הבחירות, ועל הדרך קצת נכין אתכם לחג. לוקסי, איפה אתה חוגג את החג?
אני אצל אחי ברעות. איפה את? את עושה בעצמך,
אצלך. אני לראשונה בחיי מארחת את פסח אצלי בבית.
כמה אנשים?
בקטנה, 12.
12 זה באמת בקטנה.
כן.
זה באמת בקטנה.
כי אח שלי הם נסעו לאיזה נופש, אז במקום ה-18 הקלאסיים אנחנו נהיה רק 12.
אוקיי.
כן.
אז כפרק בחירות, לכל אחד מאיתנו הזכות לבחור בעצמו על מה בא לו לדבר בחמש עובדות הפרק הזה, אפרת,
כן.
במה בחרת?
הנה חמישה דברים שלא ידעתם על הפודקאסט שלנו.
את חושב שגם אני לא ידעת את הדברים האלה? יש מצב.
יש מצב.
ספרי לי.
זו עונתו הרביעית של הפודקאסט לדבר, זה לא משמין, וזהו הפרק ה-97 שאתם מאזינים לו. זה אומר שהעונה הבאה תיפתח כמעט בחגיגות המאה.
וואו, לא יכולנו למשוך עוד 3 פרקים, לסגור 100.
פסח הגיע, מוקדם השנה, מה נעשה?
ממש, לא בסדר. עובדה הבאה.
הפודקאסט שלנו יוצא לפגרה בת חודש, אחרי שנת קורונה מטורפת שבה בקושי לקחנו חופש כדי להיות איתכם כל הזמן, אז תשרדו את החודש הקרוב.
אמן תצליחו. עובדה הבאה.
הפרק הכי מואזן היום בפודקאסט שלנו הוא פרק ה...
ציל.
חציל, יס.
חציל.
כן. שזה לא מפתיע כל כך, למרות שגם פרקי הקפה והשוקולד והשיבולת שואל נותנים שם פייט מטורף.
הקוואקר, העונה הזאת הפיל אותי.
לא הבנו כמה מהומה הקוואקר יעשה. הוא וגם הבאמיה.
נכון.
והפרק שהכי פחות אהבתם אי פעם בפודקאסט שלנו, לא יודעת אם פחות אהבתם, אבל פחות האזנתם לו.
פחות עניין.
פחות עניין.
הוא היה נורא איזוטרי.
מאוד איזוטרי. אוזני המן. ובצדק. מי אוכל אוזני המן?
אוזני המן זה כולה הפרק הרביעי שלנו.
כן.
או השלישי.
כן, בחנו את הגבולות.
כן.
כן.
עוד לא היינו סגורים על עצמנו. והעובדה החמישית שלך?
אני לא רגילה להגיע עם 5, אני רגילה שאתה לבוא עם 4.
יש לך 4?
יש לי רק 4, זה עלובה. אוקיי, לוקסיאל, מה אתה בחרת לעשות 5 דברים?
5 דברים שלא ידעתם.
על?
פסח.
אוי, חמוד אתה. בבקשה. מאזינה, בשקיקה.
בשקיקה. בוא נראה, אני צריך לוותר על אחת, כי יש לי 6. היי, אפרת.
תלמיד טוב אתה.
כי כשאני מוצא דברים חמודים, אני לא יכולית. אמרת 12 אנשים באים אלייך לליל הסדר, שזה עוד ירידה מה-18 הקבועים, את חושבת שזה הרבה? בקטמנדו נערך ליל הסדר הגדול ביותר בעולם, בימים שאינם קורונה.
בטח של חב"ד, זה בית חב"ד הכי גדול שיש.
נכון, מדי שנה נערך שם ליל סדר, אליו מגיעים יותר מ-2,000 איש.
וואו, אוכל שם בטח מה זה טוב.
תשמעי, הם מתמחים שם בלבשל קהילות גדולות. הם יודעים. עובדה הבאה?
מזכיר לי קצת צבא, כן. עובדה הבאה.
פסח הוא אחד החגים העתיקים בעולם, בכל הדתות כמובן, כי אנחנו הדת הראשונה. היהודים מציינים את החג לפחות מהמאה החמישית לפני הספירה, יענו 2,500 שנים.
יס.
Yes. זהו. זה העובדה. Okay. מרשים, נראה לי מרשים מספיק. אוקיי, okay. עוד עובדה?
כן. ברור, זה תורך, אתה לא רגיל, אה?
במלחמת העולם השנייה,
כן.
התקשו למצוא בווילנה, אמא שלי עכשיו כותבת את סיפור חייה, אז אני קורא על וילנה הרבה, התקשו למצוא בווילנה יין כשר, ולכן הסמכות הרבנית הותירה להחליף את היין בתי מתוק. אז הם בירחו על תי מתוק במלחמת העולם השנייה.
כמו שאני עושה לנורי.
אוקיי.
עובדה הבאה.
עובדה הבאה. אפרת, הקניידלח הגדול בעולם. שקל 220 קילוגרם, והוא היה עשוי מ-1,000 ביצים ו-56 קילו של קמח מצה.
אתה מכיר את העוגת כדור שוקולד של רחל יקרות?
כן.
זה לא רואה אותה ממטר.
לא רואה.
רחל יקרות, אנחנו רוצים עכשיו לאתגר אותך. אותנו לא מעניין כדור שוקולד גדול, אנחנו רוצים, תעשי לנו קניידלח, תעלי את זה אלייך לפיד ולסטורי, ותעשי את זה ויראלי. בהצלחה. הכדור אפור ענק, אין לו שום סיכוי להפוך להיות ויראלי.
איפה את מוצאת הצלחת הקערת מרק מספיק גדולה להניח את הקניידלי הזה?
מכתש רמון.
אפרת, עובדה אחרונה ובזאת
נסיים. מכתש רמון
באמצע קניידלך. אוי ובוי, יש לי תמונה בראש, ממש. אז שופכים, מלא מרק.
ככה נוצר מכתש רמון, נפל קניידלך הגדול
מהחלל. עובדה אחרונה, ובזאת נסיים, אפרת לבן אנד ג'ריז. יש טעם בשם חרוסת. שהם הוציאו בישראל לקראת חג הפסח בעבר. הטעם הוא וניל עם הרבה קינמון ואגוזים. טעם חרוסת, זה רק בישראל. חפשו ותהנו.
קינמון אגוזים נשמע לי טעים, למה צריך לשים לזה טייטל של חרוסת?
לא יודע, אבל זה מה שכתוב בפלח גדול על
אתה יודע שאני סוף כל סוף מצאתי את החרוסת הטעימה הראשונה בהיסטוריה האנושית?
האם זו אותה חרוסת טעימה בהיסטוריה האנושית שטעמתי כי שלחת לי אותה בארגז?
כן, היא לא מופלאה.
אני בחיים שלי לא אכלתי חרוסת שהיא חלקה, דבר ראשון, תמיד זה צ'אנקי מנקי.
כן.
דיברתי על זה עם נועה, נועה לוי, שהיא השפית שעשתה את החרוסת הזאת, אני מרגיש שם טעם של גרניום, ואין שם גרניום.
לא, אין שם גרניום, יש שם כל מיני עשבים, שכנראה השילוב של הלימוניות עם
הקקאו. מה שקורה שם זה, הסבט טיבי, מה היא אמרה לי, מרווה ואורגנו ועניינים, והיא שמה את זה ועם הקקאו, ואיכשהו זה עושה גרניום. אני בשוק.
מה אהבתי על החרוסת שלה? קודם כל, שבגלל שיש בה מליחות ויש בה חריפות, אז היא הרבה יותר מעניינת מסתם ערימת הטיט המתוק של החרוסת הרגילה. ובית נורא אהבתי שבגלל שהיא בעצם הכניסה לחרוסת דואה, זה נהיה חרוסת מצרית. היא בעצם, החרוסת הזאת מחזירה אותנו למצרים, אחרי שיצאנו ממנה.
שברחנו משם, את באה זורקת את החרוסת המצרית הזאת.
נהדר.
כל הכבוד.
יפה. ובכן, אנחנו מתחילים עם הבחירות שלכם.
אנחנו לפני 24 שעות, למי שלא יודע.
בדיוק.
מוצאי שבת בערב, שאלנו באינסטגרם, כל אחד באינסטגרם שלו, את המאזינים היקרים שלנו, מה הם בוחרים לקראת יום הבחירות, ואנחנו עכשיו, ועכשיו ניתן לכם בדיוק את התוצאות.
השאלה הראשונה שאנחנו שאלנו אתכם הייתה, חמץ או מצה? ותוצאות האמת של המאזינים שלנו הן, לוקסי?
אצלי?
כן.
83% לטובת החמץ.
ואצלי 87% לטובת החמץ, מה שאומר שרוב המאזינים שלנו לא מתכוונים לשמור על חג הפסח.
ואולי שאצלי יש קצת יותר מסורתי מאשר אצלך.
ב-4%?
4% זה לא מעט.
כן, לא רוב, זה שיש אלפי מאזינים שענו.
1,500 איש כאילו ענו על השאלון הזה, אז...
מטורף.
עכשיו, אפרת, אני לא איש של מצה, אני איש של חמץ. תני לי פחממה טובה, תפוחה ושמרירית, איך אומרים?
צמרירית?
לא, כאילו שיש פה שמרים. תביא שמרים, תרעיפי עליי שמרים, אני אוהב שמרים.
אוקיי.
לא סובל מצה. אין לי מצה בבית, אני לא קונה מצה בפסח. אמא שלי תמיד קונה את החבילה הגדולה, היא גרה לבד, אני לא יודע למה היא צריכה 100 מצות כאילו בבית. ותמיד היא מנסה לשדל אותי לקחת מצות.
כן.
ואין לי מה לעשות עם מצות. את כן אוהבת מצות.
אני במהלך הפסח, אם אני חושבת על זה, אנחנו לא אוכלים חמץ, לא בקטע דתי, אלא פשוט כי אם, אוקיי, אז שבוע בלי לחם. סבבה, אין בעיה להתעסק איתו, או אין בעיה להתמודד עם שבוע כזה. כאילו, אם אחד הילדים ירצה עכשיו פסטה או זה, אני אעשה לו, אני לא שומרת כשרות, אבל אני כל כך לא בן אדם של פחממות, שאין לי שום בעיה לשמור על פסח, וזהו, זה די קורה אצלנו. עכשיו, מבחינת המצות, הילדים שלי מאוד אוהבים מצות. וזה אומר שבסוף כל פסח, כשנגמרת חבילת המצות הרגילה אצלי בבית, אז אמא שלי פשוט את הקופסה הענקית שהיא קנתה, מביאה אליי, ואז בדרך כלל יש לי מצות בערך עד פורים, כי רק עכשיו סיימתי את החבילת מצות של פסח שעבר. זה גם לא מתקלקל, זה טיימלס.
לנצח, כן.
לנצח. אז תמיד יש אצלי מצות בבית, לאורך כל השנה, והילדים שלי ממש אוהבים שאני עושה להם מזה מצה פראי. תקשיבו,
יש לכם פרט? רצתה מצה אורגנית לארגז של השנה, היא אמרה לי.
כן.
והיא חיפשה נואשות אחרי מצה אורגנית ומצאה יצרן כזה, כמה הדבר הזה אולי אמרת?
190 שקל לקילו.
190 שקל? לקופסה של קילו של מצות.
זה היה מצה אורגנית שמועה מחיטה מקומית ארץ ישראלית עתיקה.
איך בן אדם משתכנע לקנות חבילת מצות קטנה ב-200 שקל.
אבל אני יכולה להגיד לך שני דברים, שאחד לפסח הזה התארגנתי, כן, הזמנתי מצות כוסמין, שאמורות להגיע מחר הביתה, אני אתאם אותם, נראה איכן. ודבר נוסף זה שלפני כמה ימים הייתה דפיקה בדלת, ובשכונה שלי יש חיים הרבה דתיים, והשכנים החליטו לחלק לשכניהם החילונים מצות שמורות, ואני פשוט עמדתי בדלת, וזלגו לי דמעות של התרגשות מהעיניים. זה כל כך שימח אותי, כי קודם כל זה...
בוכה מלא בזמן האחרון.
פסח ראשון שאני מארחת בבית, וזה נורא נורא שימח אותי, שיהיה לי על השולחן מצה שמורה, וזה נורא ריגש אותי המחווה הזאת, כאילו, קצת קרוב לבבות אחרי כל ה...
הרחקת לבבות הזאת.
אחרי כל העוינות, אתה יודע, כל מה שהקורונה עשתה לנו, שבאמת הרחיקה בין שתי אוכלוסיות. אז עכשיו יש לי בבית גם מצה שמורה, וגם תהיה לי מצת כוסמין. וגם בלה בסוף החג תיתן לי את כל המצות שלה.
ברור.
כן. Okay.
טוב, אז נעבור לנושא הבא, אפרת.
כן.
וזה נראה לי נושא סופר מעניין.
כן.
סגנון הערב, סדר של קלאסיקות, או חדש חדיש ומחודש, מודרני.
או כמו שקראנו לזה, תנו לנו בחידושים.
תנו לנו בחידושים.
אז מעניין אותי, מה אמרו העוקבים שלך? מה הם בחרו, סדר קלאסי או סדר של חידושים?
יש פה משהו מעניין, כי 56% אמרו סדר של קלאסיקות, 44 בחרו בסדר המודרני, אבל זה לא כזה הבדל. זה פחות או יותר באזור החצי-חצי.
אני בטוחה שיש כאן הרבה התלבטות, אבל המספרים אצלי, אפשר להגיד, זהים. אצלי 58% בחרו בסדר קלאסי. איפה אתה נמצא בתוך הדבר הזה?
אני בחדש, חדיש ומחודש. אני, כן. זה נחמד פעם ב, באמת, לאכול את ה... אני את הכבד קצות שלי, אמא שלי יכול לאכול תמיד. לא, זה לא פעם בשנה, זה יותר מדי. זה יותר מדי, באמת. כאילו, חבר'ה, זה ארוחת ערב עם אוכל משעמם. האוכל המעניין שאנשים עושים טוויסטים למנות האלה, שאנשים כאילו מביאים יציאות מודרניות, שהכינוח הוא כינוח מפורק, שהצלי הוא פתאום איזשהו רוסט ביף משוגע, זה הרבה יותר כיף בעיניי.
ומה הולך להיות אצלך בסדר השנה?
אני אחראי על הכינוח. כאשר אליי אח שלי היום, ואמר לי, אתה אחראי על הכינוח, תביא קרם בורלה, הוא צריך להיות טבעוני נטול גלוטן.
אוקיי.
אמרתי לו, שכח מזה.
קרם בורלה קוקוס? איך אפשר לעשות קרם בורלה טבעוני, בלי ביצים ובלי חלב?
זה, אמרתי לו, שכח מזה. נקסט. מה הלאה? ואז הוא אמר לי, טוב, תעשה מה שאתה מבין, ואני אעשה מה שאני מבין.
אוקיי, אבל שאר הסדר יהיה סדר קלאסי, אתה מאמין?
תראי, כן. כי אמא שלי תמיד, זה המשימה שלה, זה לעשות כבד קצוץ וחזרת. והיא עושה חזרת, תכף נדבר על זה, אבל שאר הדברים, מרק וכל הברכות, והלטבול ביצים ולטבול תפוח אדמה, ואחר כך איזשהו מנה ראשונה וצלי וזה, זה יש, כן.
אוקיי.
אני חושב, אני אנחש, אני לא יודע, כמו שאמרת, אף פעם לא ערכת אצלך, אז לא היה לי מושג מה את עושה, אבל אני חושב שאת עושה כן נגיעות קטנות של מודרניזציה למנות קלאסיות.
אתה די קרוב לאמת, ואני אסביר. קודם כל, אני חושבת שהבעיה בסדר, בכל סדר, וזה גם ההמלצה שלי לכל מי שמארח את הסדר השנה, אצלו בבית, זה שתמיד בסדר יש יותר מדי אוכל.
נכון.
פשוט יותר מדי אוכל. עכשיו, למה זה בדרך כלל נגרם? קודם כל, כי יש המון 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 קלאסיקות. אנשים נורא מתקשים לוותר עליהם, ודי בצדק. עכשיו, אם אתה לוקח את הקלאסיקות, אתה כבר שבע. ואני מדברת על הכבד הקצוץ, הגפילטה פיש, המרק עם הקניידלח. בונה, רק זה מספיק להסביע בן אדם. אם רוצים on top of it, כאילו, להביא הגנבות, אין כל כך הרבה מקום איפה לגוון. אין כל כך איפה, אתה תערוג את האנשים, תוסיף עוד הרבה אוכל. ולכן אני החלטתי לשנה את הסדר שלי לעשות ככה. הגיוון בעצם יבוא בכל סימני החג. כלומר, יש את הצלחת פסח, שיש את החזרת, את החרוסת, את המרור, את הזרוע.
ומה שיש, הם קרפס.
מה חסר? והביצה. אז ביצה זה הביצה טבולה במלח, אני אגב מתה על זה.
כן.
אתה גם יודע שיש לנו צלחות מיוחדות בבית ש... כל מה שמותר להגיש בהם זה את הביצה של פסח.
כן.
אתה יודע, הכל בא.
עכשיו גם הם יודעים.
עכשיו גם...
רמת הפסיכוזה, כן.
אז מה שאני עושה למשל, אז אני לוקחת לבבות של חסה, שזה המרור, ושמה בפנים, אני עושה מין סשימי כזה של דג, עם קצת קרם פרש, ואני אגרר על זה מלא 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 חזרת, ואז נגיד, זה ביס פתיחה, כיפי, כזה.
אוקיי.
ואת החרוסת, אני לוקחת את החרוסת של נועה, ואני כזה אמרח אותה על סלנובה, ואני הולכת לעשות על זה מין כמו סלט שורשים כזה, מכל השורשים שיגיעו לי האורגנים, נגיד קולרבי וסלק וזה וזה וזה, ואז יהיה מין ביס כזה מרענן שמביא לידי ביטוי את החרוסת. ואז אני עושה, נגיד, בזרוע, אז אמרתי, אוקיי, זה מנות ראשונות, אבל לילדים אין סבלנות כאילו לחכות את המנה העיקרית, אז אני עושה מנה של כנפיים לילדים. אז כאילו יש לי סימן החג, והוא בעצם מהווה עוד איזשהו ביס. ואז בעצם מתחילה הארוחה.
ואז?
ברור, כי זה ביסים, זה ביסים, זה כמו, זה ביסים קטנים, זה כזה משעשעך חמודים קטנים. ואז אין ברירה, יש את הכבד הקצוץ, ויש את הגפילטה פיש, ויש את המרק עם קני דלח ויתריות ביצים מסורתיות של סבתא שלי. ובמנה העיקרית, שמה אני שוב אכניס את הנגיעות המודרניות, כי שמה באמת אפשר לזנוח לחלוטין את המסורת, אכלנו את כל מה שמסורתי, שמה בטח אני מדבר בהמשך על המנה העיקרית שלנו.
אז אני הולך לאח שלי, כמו שאמרתי, ואח שלי הוא מלך לשבור את המסורת, וכל שנה עושים שם חגיגות. אבישי היה איתי בשנה הראשונה, הוא היה בשוק. היה כאילו בשוק, הוא דדלש, הוא מגיע ממשפחה מסורתית, עשיתי כבר סדר אצל המשפחה שלו, זה סיפור שנמשך עד 2 לפנות בוקר, מגיעים לאח שלי, זה הכל חוכה והתלולה. כשמקרים את 10 המנות, אז כשיש צפרדעים, זורקים צפרדעים מפלסטיק. כשיש
באמת?
דבר, אז מדביקים מדבקות של דבר על הפנים של כולנו.
באמת?
ממש ממחיזים את זה. וחג אחד, ונדמה לי שכבר סיפרתי את זה פה במעל גלי היתר למאזינים שלנו, אח שלי החליט שהוא עושה ליל סדר מקסיקני. ואנחנו עכשיו עשינו את התוכנית על מקסיקו. איך לא סיפרתי על זה? אבל בטוח סיפרתי על זה מתישהו, היה ספרד מקסיקני. היה צ'ילי קונקרנה, היה נאצ'וס, טאקוס, מה שאת לא רוצה, וכל אחד הרכיב לו, ואימא שלי גם הייתה שם כמובן.
כן.
יצאה מזועזעת.
אני קצת מזועזעת. איפה זה, המסורת?
זה כיף. המסורת היא להיפגש. בסופו של דבר, בין ראש השנה לפסח, שני החגים העיקריים שלנו, מלבד המצות, אין הרבה הבדלים במאכלים.
כן. נזכרתי במנת קרפס שלי. אני עושה את המנת
סרבי. לא הקשיבה לי בכלל.
אני מזועזעת.
איך הגעת לקרפס?
הפרעת קשב.
אוקיי, אוקיי.
לא, אני קצת מזועזעת מזה שאין מסורת. אני באמת תוהם.
זה לא שאין מסורת. אנחנו יוצרים לעצמנו את המסורת כל פעם מחדש.
אוקיי.
אוקיי.
אתם יוצרים חוויה. כן. זה מאוד זכיר.
זה גם מפגש, וגם כן מקריאים את האגדה בדרכנו העיתולית, וגם, את יודעת, זה יותר הביחדנס ולחגוג ביחד.
אצלנו שרים את כל האגדה, בגלל שעומרי במקור קיבוצניק, אצל המשפחה שלו, בעצם שרים את כל האגדה.
כן.
ועומרי, לאורך כל האגדה,
מנגן?
יושב על הפסנתר.
די.
עומרי לא יושב בשולחן בכלל בפסח, ושרים את כל האגדה. וזה ברמה שאני, פעם ראשונה שהגעתי למשפחה שלו, לפסח, עוד לא היו נשואים בכלל, היינו חברים, ופתאום אני מגלה שאני יושבת לבד בשולחן, כי בא לי ליד הפסנתר. ועל זה, אני לא אשכח לעולם את דודתו באיזשהו שלב אומרת, וואה, את שותה, אה? אמרתי לה, ארבע כוסות, לא? כאילו, דפקתי שם כמויות יין, כאילו, מה אני עושה? אני יושבת לבד, מה? והם שרים על השירים של קיבוצניקים שאני לא מכירה. היום אני כבר מכירה את ה... את כל הניגונים.
אני מבין אותך לגמרי, אין לי מה להגיד.
אוקיי.
מה, רציתי לספר על הקרפס שלך.
המנת קרפס שאני הולכת להגיש, זה בעצם, התקשרתי למושיקו גמליאלי מבר 51, ולקחתי את המנת סלרי שלהם, שזה סלרי מבושל וצרוב עם על רוטב של בניה קאודה, שדיברנו על זה בפרק סלט קיסר, בפרק החסה.
יפה.
כן.
יפה. כן. אוקיי.
אז גם שם יש מנה שיותר חידוש. כן.
עוברים לנושא הבא.
כן.
חזרת או חרדל? אחת השאלות שהכי שמחה אותי, כי אני כה אוהב חזרת, וכה חי בשלום עם חרדל.
כמה הופתעת מאחד עד מאה, מהענות המטורפת של המאזינים שלנו לפרק החרדל?
אני הופתעתי.
אני לא זוכרת פרק שאנשים הגיבו לו כל כך חזק חוץ מהבאמיה.
במאמר מוסגר אני אומר, כן. שעצם זה שנחשפתי ויצאתי מהארון כבן אדם שאוהב חרדל, אבל לא משתגע על חרדל, זכיתי למבול של תוכחות,
כן.
בוא נקרא לזה ככה. אבל כן, זה היה מפתיע מאוד, זה הפתיע אותי ברמת פרק הבאמיה.
ברמת כמויות האנשים שצילמו אחר כך שדות חרדל ושלחו, כן. לי, זה הדבר הכי כיפי בעולם.
כן. מה אצלך בחידון?
בין חזרת לחרדל?
בין חזרת לחרדל.
56% אמרו?
חזרת?
חזרת. ו-44% חרדל. מה אצלך?
אצלי מפתיע.
נו.
אבל 51% חזרת ו-49% חרדל, כמעט...
כמעט טקו.
כמעט טקו. האם אתם מחזירים לי על חוסר רצוני לאהוב חרדל, כמוכם?
או שאתה יודע, יש פה גם את העניין שאנשים אומרים, אבל רגע, פסח, ברור שבפסח אני מעדיף חזרת. כאילו, זו התקופה שבה אנשים כאילו אומרים, שנה לא אכלתי חזרת, בא לי חזרת.
אני חייב להגיד.
כן.
M25, יש להם את המנה של הלשון, ושם לראשונה בחיי, זה לא היה כזה מזמן, כי זה סך הכל M25 כמה שנים מקיימת. מספר שנים, ברעיון של לשים באותה צלחת גם חרדל וגם חזרת.
נכון.
וזה יציאה.
וזה מהמם.
מה זה יציאה?
לגמרי.
שוס.
אני חולה על חזרת, אני גם מחכה כבר כמה עונות לזה שיהיה פרק חזרת, כי יש לי גם המון מה להגיד על חזרת. זוכר בפרק החסה אמרתי לך?
כן.
שאני רוצה פרק חזרת, אבל זה היה פרק חרדל, אז אי אפשר מיד אחריו פרק חזרת.
מה, מי מכין אצלכם במשפחת החזרת?
בדרך כלל אבא שלי, מכין חזרת נהדרת.
נשמע הגיוני.
מאוד מאוד חריפה. במקום סוכר הוא שם מירין. זה פטנט שהוא, אגב, באחת הפעמים הכנתי עם עוז תלם חזרת אצל ההורים שלי בבית, ואז אבא שלי לימד אותו את פטנט המירין, אז זה מופיע אצל עוז תלם באתר, המתכון של דוד. אז אבא שלי מכין את זה, חזרת מאוד חריפה, מאוד מאוד כיפית, אבל יש עוד כל מיני חזרות ממש ממש מגניבות. אני מאוד אוהבת את החזרת של חוות צוק, שהיא בדיוק באיזון הנכון הזה בין חריף למתוק.
אוקיי.
הסלק כן נותן מתיקות, אבל החריפות שלה היא מאוד מאוד מאוזנת. למרות שאני אוהבת לסבול מחזרת, אני אוהבת לקחת ביס חזרת, כאילו אני אוכלת קצת גפילטה עם המון חזרת מלמעלה, עד שבוער לי.
יש לי המון מה לומר על זה.
דבר.
אבל רצית לתת עוד כמה מקומות.
אז אני אוהבת החזרת של חוות צוק.
Mm-hmm.
אני חייבת להגיד שהחזרת של שטראוס מצוינת, ולא בגלל שאנחנו קשורים אליה פה בפודקאסט, היא ממש ממש טובה.
נכון, יניב אפילו, יש לנו אותה בארוחה אז.
יניב גורר יהיה מאוד 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 גאה בשף של שטראוס, ובצדק היא מעולה. ויש את פיה, החברה של פעם, אתה זוכר? יש לזה ממש, זה מופיע בסופרים, אפילו לא בקירור. קופסאות פלסטיק.
אה, נכון. פיוד
א',
זה נראה כמו מיונז תלמה, רק באדום.
זה מעולה.
די.
אחלה חזרת.
אוקיי.
פח, כאילו, אתה אומר, לא מאמין שאני קונה כזה דבר, זה טעים.
אוקיי.
אתה צוחק עליי, ובצדק. אתה לא רגיל שאני מביאה לך דברים כאלה.
לא, זה יותר מתאים לי. אבל טוב, אהבתי. תקשיבו. דבר ראשון, טיפ. אתם לא צריכים סוכר בחזרת, מה שאתם כן צריכים לעשות זה לצלוט את הסלקים. שימו אותם על מלח, שרפו להם תאים עם אימא, תשלפו את מה שלא נהפך לגחל, ואת זה תתחנו, זה ייתן לכם את המתיקות הנפלאה הזאת, ולא צריך סוכר שם בפנים. חזרת בגדול, זה סלק, שורש של חזרת, רצוי טרי, כי הוא מהקפאה אין לו חריפות, ואז מוסיפים חומץ ומוסיפים מלח וסוכר. הפולנים דוחפים מלא סוכר, שאר העדות פחות, אני אומר, ותרו על הסוכר, שימו סלקים צלויים. אמא שלי...
אבל צלויים, לא מבושלים.
חלילה.
אתה רוצה שהמתיקות הטבעית תיווצר.
חייבים את הקרמול הזה של השריפה, שריפה אחים שריפה. אמא שלי היא מלכת החזרת של רמת גן.
מה אתה אומר?
לא תאמין. רוז'ה? את לא מבינה.
איך לא תאמתי?
היא מסוגלת להוציא חזרת, שכשאת אוכלת אותה, לעומרי נשרפות האוזניים. זה ברמה הזאת באמת, אני לא אשכח לעולם, הייתי ילד בן איזה 16, זה יום אחד, גרתי אז הבית הישן שלנו, היה כמה מפלסים כאלה הזויים, קילומטרים כאילו להגיע ממקום אחד לשני, היא במטבח עושה חזרת ואני בחדר שלי מתחיל לשרוף לי גז חרדל בעיניים, אני רוצה למות. לא הבנתי מה קורה, הלכתי למטבח, אמא שלי טוחנת חזרת ובוכה.
היא לא שמה משקפת?
היא לא שמה כלום, היא אשת הברזל.
אשת הברזל, זהו, כן.
אז כל שנה מה שקורה זה שהיא מכינה את החזרת לכל המשפחה, ואז יש את עניין כבד הקצוץ, תכף נדבר עליו, אבל אני והאחיין שלי טל, מתיישבים על צלחת הכבד הקצוץ, צלחת החזרת והמצות, ובזמן שכולם מחכים לתרום את הביצה במלח, ושרים שירים ומברכים ברכות, אנחנו מחסלים את הכל. וסובלים מכל שנייה, ונהנים מכל שנייה.
משפחה נהדרת, המשפחה הנדיפה הזאת של החזרת חרדל ווסאבי.
משפחה מדהימה.
שגם את זה שמתי בארגז. שוקולד לבן עם ווסאבי
ופטל.
אתה יודע מה הגאונות של הבחורה הזאת, של טל איטקין, הקונדיטורית של משהו שעשתה את הפאפים האלה? היא הרי קיבלה ממני בריף, אמרתי, אני רוצה שוקולד עם חזרת. ואז כאילו, בעבודה על הנדיפות והכל, היא פשוט הבינה שהווסאבי יעבוד הרבה יותר טוב, והיא הכניסה את הפטל כדי שיהיה נגיעות אדומות, בגלל שחזרת תמיד מתקשרת אלינו, או לחזרת לבנה או חזרת אדומה, היא הכניסה את הפטל פנימה בשביל שיהיה נגיעות אדומות בשוקולד לבן עם חזרת. סתם שתדע.
אוקיי.
שאלה הבאה.
שאלה הבאה.
שאלנו אתכם, אגוזי מלך או פקן, מלאו כיסאי באגוזים, האם אתם יודעים שהסיבה היחידה שבגללה נהוג לאכול אגוזים בפסח, היא, אתה יודע?
בגלל השיר?
למה השיר מלאו כיסאי באגוזים? הרי זה לא בצלחת הפסח, נכון? יש פסח, מצה ומרור, יש את צלחת הסדר. איפה, מאיפה הגיעו האגוזים?
אולי מהקשרות.
לא.
אז?
באופן מסורתי, הם נותנים לילדים אגוזים כדי שישחקו בזמן קריאת האגדה, כי משעמם להם, כדי שלא ישתעממו.
אולי.
מה שאומר שהאגוזים זה האייפון של פעם.
מלחמה קלה ניצתה ביני לבין אפרת כהכנה לפרק הזה שהיה אמור להיות בכלל פרק אגוזים משעמם.
זהו, לא הסברנו לכם. אולי כדי להסביר זה שפרק סיום העונה שלנו היה אמור להיות פרק אגוזים. אלא שלוקסי עשה תחקיר ואני עשיתי תחקיר.
אמרנו, אבל לא סתם, כי אמרנו, אני אמרתי, אגוזים מצוין, אגוזי מלך. ואז אפרת אמרה לי, מה אגוזי מלך? פקנים. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה חלוקת כוחות, כל אחד תחקר את הנושא שלו. ושנינו נרדמנו.
לוקסי נרדם, אני חושבת שנחרתי. קיים חשש. וואו, איזה נושא משעמם. לא מחזיק פרק, אמרנו, אין סיכוי שבפרק סיום עונה אנחנו משעממים אתכם. ככה, וככה נוצר פרק הבחירות בעצם.
תשמעי, אני לא נעים לי להגיד, כן? אבל אצלי אפרת,
כן.
אגוזי המלך קיבלו רק 20%. הפקנים שלך לקחו ובגדול 80% לטובתם.
גם אצלי, 74% פקן ו-26% אגוזי מלך. בטח, כי אי אפשר לפצח אותם. איך אפשר לאכול אותם?
א', הם מגיעים שבורים. כמו שאת שלחת את הפקנים בארגז שלך,
כן.
שבורים. ב', אצלי פקן הוא בכלל לא אגוז. הוא כאילו לא במשפחה. אגוזי מלך הם אגוזים. פקן זה פקן, כבודו במקומו מונח. תביא לי אותו, תביא לי אותו מסוכר, תביא לי אותו בפאי, תביא לי אותו בכל דרך, אני אוהב אותו מאוד, אבל הוא לא אגוז.
פקן גדל בארץ כמו שצריך, ובניגוד לאגוזי מלך, שאני לא יודעת איפה מגדלים בארץ אגוזי מלך.
לרוב מביאים אותה מקליפורניה.
בירת האגוזים.
בירת האגוזים העולמית.
אז אני שמחה שהמקומיות מנצחת והפקן מנצח ברוב קולות, ופאי פקן זה הדבר הכי טעים בעולם. הייתי מכינה פאי פקן לארוחת החג, אם רק אפשר לעשות בצק.
אפשר לעשות בצק מאגוזים.
גם בצק מאגוזים וגם המלית מאגוזים.
הבצק משקדים.
מעניין.
בקיצור, אני לא מבין מה עוד אפשר לעשות מאגוזים בחג הזה, מלבד פשוט לדפוק אותם ככה.
פשוט לאכול אותם?
אחד אחד.
אז קודם כל, אני מאוד אוהבת, בגלל שזה נהוג לערבב אגוזים עם פסח, אז אני כן אוהבת לקשט בהם את הסלט. כאמור, אני מאוד אוהבת אותם בחינוכים, השילוב של אגוזים עם קרמל. אני מאוד מאוד אוהבת לקרמל אגוזים. כאילו, לסלט אבל, לא פקן מסוכר, אלא לעטוף אותם בדבש, או ממש בקרמל, ואז לערבב אותם עם תערובת תבלינים חריפה. מלא מלא צ'ילי וקינמון, וזה מהמם, ואז זה כזה
טעים,
לשים
טעים.
את זה בסלט, וזה נותן כזה קרנץ' כיפי.
אני בדרך כלל סתם כאילו מקרמל ושובר אותם לברייטלס כאלה, וזורק אותם פנימה, או לסלט, או בקינוחים, כל מיני כאלה, אבל לא חשבתי על החריף, זה מעניין. עכשיו הבאת לי איזשהו רעיון לקינוח הזה שאני צריך להכין.
והשנה אני אשים בסלט את אגוזי המלך עם הסלק מהארגז שלי. זה מה שאני אעשה.
שיחוק.
יס. שאלה הבאה ששאלנו אתכם, אני חושבת שזו הייתה השאלה.
שאלת המריבה?
שאלת המריבה. השאלה שגרמה להכי הרבה תגובות של מאזינים בפרטי של מה? השתגעתם? ממש בחירתה של סופי, אתם לא נורמליים. זה היה התגובות אצלי.
אז אני גם קיבלתי מלא תגובות על זה, אבל זה לא השאלה שהציפה רגשות אז אצל הקוראים שלי, אלא דווקא שאלה אחרת, נגיע אליה בהמשך. אבל כן, בהחלט כולם התרעמו ואמרו, זה כמו לבחור בין שני ילדים, או בין יד ימין ליד שמאל, אי אפשר. אי אפשר, והאמת, צודקים.
כן, כי בשאלה בין כבד קצוץ לקציצות פרסה, מי רוצה לבחור בכלל? זה שני מאכלים שהכי כיף לאכול אותם, גם בפסח וגם בראש השנה. קציצות פרסה זה יותר מאכל של ראש השנה, למען האמת.
נכון.
זה אחד מסימני החג, הפרסה.
עדיין.
כן.
הן נמצאות זמינות מאוד על שולחן חג הפסח. למרות הכל, יש מנצח, והמנצח הפתיע אותי, אני חייב להגיד. אני לא יודע אם זה קשור לעדה או לא, אצלי 60% בחרו בפרסה ו-40% בכבד הקצוץ.
אצלי 54% בפרסה, גם אצלי מנצחת, שזה אוקיי, בסדר.
זה בסדר, אבל אנשים באמת כבד קצוץ טוב, אין שני לו. עם כל הכבוד לקציצות הפרסה. א', כבד קצוץ זה עבודה קשה, גם הפרסה, אבל כבד קצוץ זה עבודה קשה.
למה עבודה קשה?
כי צריך לקצוץ אותו, וצריך לתגן את הכל, וצריך שומן טוב, זה לא מספיק סתם שמן מהסופר, שמן קנולה או משהו כזה, וצריך כבדים טובים, וצריך נקות את הכבדים, וצריך מלא בצל.
מלא בצל.
מלא בצל. וצריך ביצים קשות, ושהביצים הקשות לא יהיו קשות מדי, וברוריות כאלה, וצריך לקצוץ את זה עם סכין, ולא לטחון את זה במג'י מיקס. או בסכין, או לאמא שלי יש מתחנת בשר
כזאת. אני עושה את זה מתחנת בשר, לא עם מג'י מיקס.
אבל לא מג'י מיקס, מה שרוב האנשים עושים, וכבד, קצוץ, צעים, דיוויין. ואמא שלי יודעת לעשות אותו, אלוהי.
מה הסודות שלה, אתה יודע? או שהיא לא מספרת?
אין לי מושג מה היא עושה שם. היא עושה אותו לדעתי הכי כליל ופושטי וכאילו לא מסובך. אבל מה שהיא עושה, היא מגררת ביצה קשה מלמעלה, כמנהג הפולנים המקשטים בזול.
כן.
ושמה פרוסות של תפוח גרני סמית.
מעניין.
ואז אוכלים אותו עם התפוח, וזה טעים! זה טעים! זה טעים! זה טעים! זה טעים! תנסו.
וואו.
זה טעים.
אני אנסה. אני חושבת שהכבד קצוץ שלי הוא אחד המתכונים שאני הכי גאה בהם. כאילו, אחד המתכונים שאני עומדת ב-100% ואומר, פעם אחת תעשו את הכבד קצוץ שלי, אתם איתי. סליחה על השחצנות, אני פשוט חושבת שזה מתכון מעולה.
מה מיוחד?
יש בו כמה עניינים שהם לא סודות בכלל, אבל נורא חשוב להקפיד עליהם כדי להגיע לכבד קצוץ מעולה.
אוקיי.
אחד, זה היחס בין בצל לכבד.
שהוא?
אנשים בדרך כלל חושבים שצריך הרבה בצל. לא. צריך המון בצל.
כן.
אני שמה על 700 גרם כבד, למעלה מקילו וחצי בצל.
פי שתיים.
כן, וזה מה שנותן לו את המתיקות וטיגון של בצל בסבלנות מרובה, שיהיה רך ושחום ומתקתק, ולא יחרה חס וחלילה, זה דבר אחד. דבר שני שאני עושה, זה ממש הולך להפתיע אותך. אחד העניינים בפסח, כשאתה מארח הרבה אנשים, זה שזה כדאי להכין חלק מהאוכל יום קודם. מה הבעיה עם כבד שאתה מכין יום קודם? שהרבה פעמים...
הוא מפתח מרירות.
מה זה המרירות הזאת?
אדם.
אדם, הברזל. הברזל פשוט יוצר את המרירות. ולכן אני מכשירה את הכבדים. אני מוציאה מהם את הדם. כי הוא לא מטעמי קשרות, פשוט מטעמי טעם, אבל איזה כיף שזה גם עונה לצורך הקשר. ממש אני שמה אותם בשכבה אחת, מתחת לגריל של התנור, 5 דקות מכל צד, ובין צד לצד גם שופכת את הדם שניגר בגלל זה, ואז שהוא מתקרר אחרי הצליה הזאת, רק אז אני מכניסה אותו למחוות, לטיגון, כמובן מתגנת בנפרד את הכבד ובנפרד את הבצלים.
שומן?
שומן רגיל, אני משתמשת בבית, לא בשמלץ או בשומן אווז.
זה טעים.
זה מאוד טעים.
שמלץ.
אולי השנה אני אעשה את זה עם שמלץ. אבל גם ביצים קשות שלא התבשלו יתר על המידה, והתחינה אני עושה אותה כשהכל מתקרר, כלומר לא לעשות את זה כשזה חם.
זה חשוב מאוד.
כי כשאת עושה את זה חם, זה פשוט נהיה פתה, זה לא נשאר גרגרי.
זה נמח.
כן, זה ממש חשוב.
כן. עוד דבר שממש ממש ממש חשוב לדעתי לעשות, זה לטגן בצל לקריספיות, ולשים מלמעלה.
לפזר מלמעלה.
אחר כך. יו, זה טעים ביחד, איפה הם היו עושים? בחדר אוכל. עומר מילר, הייתה לו מנה כזאת של כבד קצוץ בחדר אוכל.
וואו.
המגיש עם טונה של בצל מטוגן מלמעלה, אבל קריספי ומלפון חמוץ.
אני מתמרב.
טעים.
מתמרב, זהו.
נמשיך.
איבדתי את זה. קציצות פרסה, שבעיניי באמת זה יותר מאכל של ראש השנה, אבל הרבה כאמור אוכלים את זה גם בפסח, זה מאכל שהוא גם פצ'קראי, כי אתה בעצם צריך הרבה מאוד קרישה. היא מאבדת לגמרי את נפחה, וזה נחטף. זאת אומרת, אתה לא משנה כמה תתגן, כאילו, לא נשאר.
כן, אוכלים את זה תוך כדי הטיגון, זה הבעיה העיקרית. נראה לי דיברנו על זה בפרק הקרישה.
דיברנו על זה בפרק הקרישה, אבל זה חשוב לחדד את זה. הטכניקה שלי להתמודד עם הקרישה, זה לא לבשל אותה במים, ואז להיאבק בה ולסחוט אותה כדי להוציא מנה את כל הנוזלים, אלא פשוט לבשל אותה עם מעט נוזלים, וכל פעם להוסיף קצת. כאילו אני כאילו מתגנת אותה כמו בצל, אבל נגיד אני שמה כוס מים, ואז כשהמים האלה נספגים, אני שמה עוד כוס מים ועוד כוס מים ועוד כוס מים, ומפשלת ככה עד שהיא מתרקחת, לא נשרפת, אבל מצד שני אין בה עודף נוזלים, אני לא צריכה לסחוט אותה בסוף הבישול, שזה פשוט פעולה שהיא בלתי נסבלת מבחינתי, לסחוט ירק אחרי הבישול. זה לא הגיוני לי לענות ירק אחרי הבישול. למה שאני אעשה כזה דבר?
מעניין.
דיברנו על זה בפרק הקרישה או שזה לא, חידש לך כרגע?
לא, זה חידש לי. נדמה לי שזה חידש לי, אני כבר לא זוכר. עברו הרבה מים בנהר הפרקים שלנו מאז 97 פרקים בכל זאת.
אז ככה אני עושה את זאת
אוקיי.
הפרסה שלי.
נושא הבא, אפרת.
קניידלך מול קרפלך, שאלנו אתכם.
נושא סופר עדתי אשכנזי, אבל אל תדאגי, לא קיפחנו גם את הצד השני של המגזר.
ודאי.
אצלי. קניידלך, 58%, מה יש לכם אנשים?
59% קניידלך, אצלי.
יכול להיות שיש לנו את אותם עוקבים.
סביר להניח.
סביר להניח. אבל לא, בכל זאת יש הבדלים קלים, אז כנראה לא כולם. קניידלך, תעשו לי טובה, קרפלך. קרפלך זה הדבר.
תקשיב לי טוב, אורן לוקסנבורג.
איך עושים קרפלך בפסח?
קודם כל בדיוק, קרפלך זה לא מאכל של פסח, זה דבר אחד. שתיים, אם מישהו רוצה קרפלך, שילך כבר על רביולי, בעיניי. למרות שזה בצק רווח פה, ולא בצק של פסטה בדיוק. אין תחליף לקניידלך טוב. קניידלך טוב זה ענן בתוך מרק. זה, וואו, אני יכולה לאכול 10 קניידלך. באמת, אני משוגעת לזה, אני לגמרי עם המאזינים בעניין הזה, אתה לא?
לא.
אתה לא אוהב קניידלך?
אני אוהב קניידלך, אני אוהב הכל, אין דבר שאני לא אוהב, אבל אחד ליד השני לא, קרפלך.
אז אצלנו אוכלים בפסח גם קניידלך וגם איה לוקשן, איתויות ביצים.
אני זוכר פעם הכנת לי, עשינו איזה סשן צילומים והכנת לי את זה.
אני מתה על זה.
יש את זה באתר שלך.
את איתויות ביצים? סביר להניח?
כן, 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 אני זוכר את התמונה.
זה התפרסם בעיתון שנה שעברה. בערב פסח שנה שעברה פרסמו בידיעות אחרונות את המתכון שלי למרק, יחד עם איתויות ביצים של סבתא שלי, שזה פשוט הדבר הכי טעים בעולם. השנה לשמחתי אחותי מכינה את זה. אבל יש לי סוד.
מה הסוד?
יש לי סוד ממש חשוב.
מה הסוד?
אני מדברת הרבה על סבתא שלי.
נכון.
ועל כישרון הבישול שלה, ועל כמה למדתי ממנה.
נו.
יש דבר אחד שסבתא שלי לא ידע להכין טוב, וזה קניידלך. היה מדובר ביציקות.
אוללה.
נוראיות.
אוקיי.
בלתי. ואני מתה על קניידלך. ובגלל זה גילינו, וואי, זה סוד נוראי, אסור לספר את זה, אסור לספר, אני לא מנשלחת לספר את זה, אני לא מנשלחת לספר את זה.
ספרי כבר.
אנחנו מתים על הקניידלך של כנור.
לא ממומן.
כן.
מה, אינסטנט מאבקה כאילו?
כן, כן, שרק שמים בקערה, מערבבים שני ביצים, נותנים לזה לעמוד קצת, מכינים כדורים קטנים ומבשלים את זה בתוך המרק, כמובן לא בתוך מים עם מלח, אלא בתוך המרק עצמו. כאילו, מפרישים חלק מהמרק לסיר נפרד, כי זה כמובן מאחיר את המרק. אנחנו משוגעים על זה. אחותי מכינה שנת הקניידלך, אני לא יודעת אם היא תכין קניידלך אמיתיים, אבל גם אם היא תביא כנור מבחינתי זה לגמרי הולך.
קניידלך זה הדבר הכי קל להכין, אני לא מבין את ה...
אתה טעמת את אלה של כנור?
לא.
אז כדאי.
אוקיי, טוב, בסדר.
תבוא ליום אחרי ערב החג, אני אכין לך.
את יודעת מה עכשיו נזכרתי?
מה?
וזה משהו שהיינו צריכים להגיד בהתחלה.
נו.
היום התקשר אליי גיסי, אמר לי, אני צריך את עזרתך בכמויות לערב החג, איך יודעים? כמה בשר, כמה סלט, כמה תוספת, כמה פה, כמה שם. ואני הייתי הכי מבסוט בעולם. אמרתי לו, אתה לא צריך אותי. לך לאתר של אפרת, והוא הלך לאתר של אפרת, אצל אפרת יש באתר המדריך המלא לאירוח, גם בחג וגם בכלל, שעושה לכם ממש ברמת החישובים, אני קראתי את זה היום, אם יש לכם 10 ילדים ושבעה מבוגרים ושני תינוקות ושש עוללים, אתם מחלקים את זה ב2.5, מכפילים את זה ב4, מוסיפים חזקה בצד, זוכרים אחד ומקבלים נוסחה בדיוק איך עושים, מה, למה, כמה ואיך. ויש לה גם שם מדריך בדיוק מתי מתחילים כל דבר לבשל, כדי שיהיה לכם סדר הכי קל שבעולם. ואני לא מאמין שלא פרסמת על זה שום פוסט ושום כלום, את חייבת.
אני חייבת, זה מדריך שאני מאוד מאוד גאה בו, כי ככה אני מערכת באמת. מדובר באמת על מתי צריך להתחיל לעשות את הרשימות, איך יוצאים לקניות, איך מחשבים את זמני ההכנה בערב החג, כדי להגיע לערב פרש. אני חושבת שהדבר הכי חשוב שם, זה העניין של איך לחשב את יום האירוח עצמו, שמבטיח שאפשר יהיה גם להספיק להתקלח כמו שצריך, גם לנוח וגם לשתות קפה לפני שהאורחים מגיעים. זה הכי חשוב. ואיך לא שוכחים להגיש שום דבר? כי אצלנו בבית תמיד שוכחים להגיש את הצימס. עוד לא היה חג שהצימס הגיע לשולחן בזמן. תמיד זה כאילו, אוי, שכחנו להגיש את הצימס. בסדר, גם ככה יש לזה טעם של כינוח, תגישי את זה עם העוגת מצות.
טוב, איפה היינו?
איפה היינו?
ומה עשינו?
אם שאלנו על האוכל הפולני, קניידלח מול קרפלח, אמרנו, רגע, בוא נדבר שנייה על משהו של העדות האחרות, חריימה מול דג מרוקאי. שקודם כל השאלה הזאת מבחינתנו הייתה בשביל בעצם להגיד, זה לא אותו דבר, והגיע הזמן שאנשים יבדילו בין השניים. אני קיבלתי לא מעט תגובות בפרטי של, זה לא אותו דבר?
אני היה לי מלא סימני שאלה כאלה של, מה ההבדל בכלל? מה ההבדל בכלל?
אז זה הזמן להגיד באמת שזה לא אותו דבר.
כן.
שחריימה זה דג שמבושל ברוטב שבבסיסו יש פילפיל צ'ומה, זה מאכל טריפוליטאי, פילפיל צ'ומה עם רסק עגבניות, עם לא מעט שמן, ולעומתו הדג המרוקאי, זה עם עגבניות ועם פלפלים, זה משהו שהוא הרבה יותר...
עגבניות טריות, דג מרוקאי
טריות.
לעולם לא יהיה עם רסק.
נכון. שני טעמים שונים לחלוטין.
עשיר בירקות הדג המרוקאי,
נכון.
שאין בכלל כאילו בחריימה.
הדג המרוקאי הוא גם לא כל כך חריף, החריימה הוא חריף, ואני ממש סקרנית לראות את התשובות. אנחנו פותחים את התשובות בזמן שאנחנו מקליטים, אז אנחנו רגע, אוקיי.
אני חייב להגיד, הפעם אצלי זה הפוך ממה שאני מעדיף.
מה התשובות אצלך?
הדג המרוקאי לקח, ובגדול, 65% לטובת הדג המרוקאי, 35% לחריימה.
אצלי 61% לדג המרוקאי.
אני תוהה.
אני בהלם.
אני קצת בשוק. אני המומה. כאילו חריימה אנשים, חריימה זה המנה. בכל בית קפה לפני 3 שנים היה מנת חריימה. זה הדבר הכי קל להכנה והכי טעים.
תעזוב שזה הדבר הכי קל להכנה, זה הדבר הכי טעים בעולם. אני חושבת שחריימה, אם אני צריכה לבחור את הטופ 5, כאילו מאכלים שאני אוהבת, חריימה הוא לגמרי אחד מהם. אפילו בארגז ראש השנה שעשיתי, בראש השנה האחרון, שמתי איזושהי תערובת שהיא אמנם לא פילפיל צ'ום, אבל תערובת אריסה, שגם היה אפשר לפתוח אותה בשמן ולבסס עליה רוטב מדהים לחריימה. מעניין אם טריפוליטאי ששומע אותי לא רוצה למות כרגע שאמרתי שאפשר לשים אריסה. אני בבית שלי מכינה מלא חריימה, באמצע שבוע, כלומר זה לגמרי מאכל אמצע שבוע שלנו. מה שכן, כשאני מכינה חריימה בבית, אז אני לא מכינה אותו עם רסק עגבניות, אני מכינה אותו עם עגבניות מרוסקות, גם כדי לתת לרוטב טיפה גוף וגם טיפה יותר בריאות, כי אני... כי ברסק בסופו של דבר אין באמת יותר מדי, אז כן להוסיף קצת עגבניות.
אני נחרד, אבל בסדר, אני אעבור על זה בשתיקה.
זה וריאציה על חריימה, בוא, אני פולניה, מותר לי, כאילו, עכשיו, תקשיב.
כן.
חריימה, ששוברים לתוך הרוטב שלו, שברים של מצה.
אוקיי.
היה לי חבר טריפוליטאי, נכון, אין מה לעשות. כן. כאילו, ככה מיוסים בפסח. משפחת צעדון, אני כל כך מתגעגעת לאוכל של עדנה, באמת. אין דבר שיותר בא לי, זה הייתה בשלנית, אני חושבת, הכי טובה שפגשתי בחיים שלי. וואו. וואו. והם היו בפסח אוכלים את החריימה עם שברים של מצה.
פתאום בא לי לעשות חריימה לחג. אני כאילו ממונה על הכינוח, אבל כאילו, אני בטוח שאף אחד לא יעשה חריימה.
אני לא יכולה לעשות.
למה?
כי אבא שלי לא אוכל עגבניות, וזה ממש יחשב חוסר כבוד להגיש חריימה.
אז תגידי לאבא שלך שבסדר, שלא יאכל את החריימה, ויאכל את עצלי. מה
לא.
קרה? לא חריימה, נו.
נראה לך שאני מערכת פעם ראשונה לסדר, ואני אגיד לאבא שלי, אבא, אני הכנתי משהו שאתה לא יכול לאכול? לא יקרה. אני אעשה את הדג שלי. אני עוד לא החלטתי עם איזה רוטב, אבל דעתי זה יהיה באזורי הלימון ומלא מלא יסבי טיבול.
עכשיו אני חייב להגיד, חריימה ודג מרוקאי, שני המנות האדומות האלה מככבות בתוכניות המאסטר שף למיניהם, כמעט בכל עונה יש מישהו שזו המומחיות שלו, לא ננקוב בשמות, וזה בערך וריאציה על הדבר הזה הוא מכין בכל אתגר, ומגיע עם זה לגמר גם, אבל חבר'ה, חריימה טוב, היתרון שלו בעיניי, ולכן לדעתי הוא היה בכל כך הרבה בתי קפה ומסעדות לפני כמה שנים, זה שהוא סובל כל דג. הטעמים שם כל כך עזים, כל כך חזקים, שבורי זה הדג הישראלי הכי פושט שאפשר לקנות, שהוא של מים מלוחים, הוא הכי זול.
כן, הוא נפלא.
קלות לעשות איתו חריים הם מדהים, כן. ולכן לדעתי הוא היה כזה פופולרי.
אם אני אבל מכינה את החריימה שלי בבית, מה שיש, באמת עם מה שיש, זה יכול להיות עם מוסר, וזה יכול להיות עם בר ים, וזה יכול להיות עם לברק, וזה יכול להיות עם דניס, ודווקא מלוקוס אני לא כל כך תופסת, באופן כללי אני לא מתה לוקוס, הצ'אנקים של הלוקוס מעצבנים אותי תמיד.
יואו, איך בא לי לעשות עכשיו חריים? אבל אין חלה לטבול, שברי מצה את אומרת?
כן, זה פגז. תפורר את המצה לתוך הרוטב.
כן?
כן, ואז הוא כזה כאילו לאט לאט מסמיך, אז אתה אוכל את זה עם כף.
סופה, המצה סופחת את הרוטב.
יואו, כן, תזרוק אותה בהתחלה, תאכל את הדג, ואז עד שתסיים את הדג, כבר המצה תהיה ספוגה ברוטב.
מעניין. אני לא יודע אם אני אכין את זה, אבל אני חייב להגיד באמת, חיים את טוב. יש לך מתכון לחיים את טוב?
אגדה.
באתר?
אף לא העליתי אותו.
לי יש מתכון מעולה, שהוא של אמא או סבתא של דוד חדד משמפינה, שהוא היה הבעלים של רוטשילד קיצ'ן, ואת המנה הזאת הגשנו. ואפילו עכשיו נזכרת שברוטשילד קיצ'ן, כשרצינו להיות פנסים שמנסים, היינו עושים חריים מפירות ים.
זה נורא כיף. אני הרבה פעמים עושה חריים מפירות ים, ומגישה את זה אפילו בתוך פיטה.
וואו.
כאילו הכי ילשני שלי עד היום.
כן, ממש.
אבל יש לי משהו להגיד.
אני אשאל את דוד אם אני יכול לפרסם את המתכון הזה, אני אפרסם אותו.
דוד הוא טריפוליטאי? חדד זה טריפוליטאי?
כן, כן.
אז אתה יודע של מי המתכון שלי של החריים?
נו.
של עדנה. היא לא... אני גנבתי לה את המתכון. שהייתה בחול פעם אחת.
מה, חיטטת לה בספר המתכונים?
כן.
בלילה, 4 בבוקר, קמת מהמיטה, לא נשמת, הלכת...
היא הייתה בחול, היא לא ידעה שאני זה. ועכשיו אני חושבת שאם עברו כאילו... הייתי ב-16 כשהייתי חברה שלו, עברו 30 שנה, אפשר להתוודות.
כן.
זה המתכון שלך, עדנה.
עדנה, אוקיי.
והוא מושלם.
עדנה סעדון, איך אמר?
כן.
אוקיי, מעניין, מעניין אם זה יגיע אליה.
אני קצת פוחדת.
כן? אפרת, אנחנו עוברים לקטגוריה העיקרית.
המנה העיקרית,
המנה העיקרית.
כן, צלי בקר או אוף צלוי.
אני תוהה אם מה שבחרו העוקבים שלי תואם למה שאת בחרת בליבך, כי אני מכיר אותך.
אצלי זה כל כך קל. נו באמת, מה יכולתי לבחור? צלי בקר או אוף צלוי?
בדיוק, שאלנו אוף צלוי או צלי בקר, ולמרות שאני חושב שאני יודע מה את היית בוחרת, מה בחרו העוקבים שלך?
62% לצלי בקר.
איזה חוסר מעוף.
מה עשית פה?
משחק מילים.
כן.
מה את היית בוחרת באופן אישי?
מה אמרו העוקבים שלך קודם?
סליחה, 67% צלי בקר אל מול 33% צלי אוף.
אז אני אסביר לך. גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. כי כאילו, כשזה קשור אליי, ברור שהתשובה היא אוף, אוקיי? וגם כשזה קשור לאירוח, אז ברור שהמכנה המשותף הטוב ביותר, אני לא אומרת הנמוך ביותר כמובן, אבל הטוב ביותר זה אוף. כי כולם אוהבים אוף. אממה, יש איזושהי בעיה בערב חג עם ההוד והאדר של אוף. מה הבעיה?
מה הבעיה?
שאם אתה אומר, טוב, אני אכין בקר, אז קודם כל תמיד יש ילדים סביב השולחן, תמיד יש את אלה שלא אוכלים בקר, תמיד יש איזה מישהו שיפסיק כבר לאכול בשר אדום. להכין רק בקר או בשר בערב החג, בלי אלטרנטיבת האוף, לפחות במשפחה שלי זה לא עובר. זה לא נותן מענה לכולם.
רוצו, תכינו לכם את הצלי בקר, בכל מקרה תצטרכו להכין אוף.
זה קצת בעיה.
אוקיי.
אבל יש פתרון.
מה הפתרון?
אני דוחפת כמה פולקס, אגב, שים לב, אף פעם לא מבשלים קצת פולקס, תמיד דוחפים קצת פולקס.
זה גם לגרון דוחפים אותם, לא אוכלים פולקס.
אני דוחפת כמה פולקס בגדרה של הבקר, או של הטלה. ולמה?
אוקיי.
לא רק בשביל שלא יהיה עוד סיר על השולחן. אני לא מסוגלת לקחת שיש 3 מנות עיקריות, שיש כאילו בקר, אוף ודג. בעיקרית. מה, אני גן אירועים, כאילו, באמת. לא, אני לא רק לא רוצה שיהיה עוד ציר על השולחן, אני לא רוצה שיהיה עוד טעם על השולחן. אני לא אוהבת את המשמע שנוצר בערב החג, שיש גם וגם וגם וגם, ואתה אוכל מזה ואתה אוכל מזה, ובסוף אתה גומר עם כאב בטן מרוב טעמים. אז אני אומרת, ברגע שהעוף נושא בדיוק את אותו הטעם של המנה העיקרית, שיכולה להיות בקר או יכולה להיות טלה, משהו קצת יותר חגיגי, אז אנשים לא חשים צורך לאכול גם מהעוף. הם בוחרים או לאכול את העוף או את זה, אבל הם לא חשים צורך גם את זה וגם את זה, ונהיה להם קצת יותר סדר בארוחה, ואז יש לי רק 2 מנות עיקריות. את המנה העיקרית ואת הדג, ומי שרוצה יכול לאכול מהעוף שמלווה את ה... בקר.
אמרת, דוחפת את העוף בגדרה של הבקר. אוקיי, זה נושא מאוד חשוב פה. כיוון שהעולם הזה מתחלק לשניים. יש כאלה שאוכלים צלי, ויש כאלה שאוכלים רוסביף. דהיינו בשר יבש, שצלינו בתנור, ופרסנו, והוא מדיום רייר, נגיד, כזה בפנים וזה... אז אצלך זה תמיד יהיה צלי, את אומרת.
לא. השנה למשל,
כן.
נראה לי שזה מה שאני הולכת להכין, כי בסוף היום אני הולכת בבוקר למיטמרקט,
כן.
קבעתי עם יניב, אמרתי לו, אני באה אליך לנבחר איזשהו נטח, לך, אבל אני די יודעת מה הכיוון שלי. נורא רציתי לעשות פורקטה, פורקטה טלה. כן. אבל אכלני הטלה בביתי מועטים הם, ואז יש מתכון של דריו צ'יקיני, הקצב המפורסם האיטלקי.
חבר טוב מאוד של רפי.
וגם של החבר'ה של המיט מרקט, שהוא בעצם עושה אוסובוקו, נתח שלם של אוסובוקו, אבל הוא מוציא את העצם מבפנים, ואז הוא מנסר את העצם, מוציא את המח, מחזיר פנימה רק את המח, בלי העצם, ואת זה הוא עושה מזה רולדה בעצם, ואת זה הוא צולה. אז אני החלטתי שאני מתכוונת לבקש מהם לא לקשור לי את זה לרולדה. אני הולכת לקצוץ ערימות של שום ירוק, הזמנתי ארגז של שום ירוק, מלא 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 שום ירוק בפנים, ועם החתיכת מח עצם, ולקשור את האוסובוקו ולעשות רוסט כזה, רוסט של אוסובוקו בעצם, עם מלא שום ירוק בפנים.
מעניין מאוד.
ולזה אני אדחוף קצת פולקס מצבים.
אני תוהה, כי אני אוהב צלי. אני אומר צלי, כי אבישי אומר צלי ולא צלי.
זה המילה הנכונה, אגב.
אה, באמת אומרים צלי?
כן, אומרים צלי, ובסמיכות, צלי אוף או צלי בקר.
לי!
כן.
שנים שאני צוחק עליו, על אבישי שהוא אומר צלי, כי הוא מחכה את, איך קוראים
להם? מקס ומוריץ. צלי רצית, דווקא צלי?
לא, לא מהם. אוקיי. זה קצת, קחי שני עשורים קדימה. אבל... אבל הוא ישמח מאוד לשמוע את זה. אני איש של צלי, אני כאילו, אני מעדיף את התבשיל עם הרוטב, לשים אותו על האורז, ונהיה לי ריר, יש לי, כאילו, אמרתי לך, יש לי מתכון מטורף לצלי, שאני עושה אותו לפעמים גם עם טבעונים, הסויה הזאת, וזה יוצא, את לא מבינה, כמה, זה פשוט טעים, 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 אין מה להגיד.
מה אתה עושה שם שכל כך טעים?
זה שילוב, למדתי את זה מאימא של האקס שלי.
של נועם?
כן, ליאת תיאבני ריפ, שמים מלא בצל, מלא פטריות, מתגנים אותם טוב, 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 מלא, מלא שום, ואז סוגרים את הבשר ככה, עם קצת קמח והמון פלפל.
מה קמח? פסח?
באופן עקרוני אני מסביר על הצלי הזה. בפסח שמים קורנפלור פשוט, אבל זה אותה הכנה. ואז מכסים את זה במים ומוסיפים סילן, ושימי לב, רוטב צ'ילי מתוק.
לא, 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 לא,
כן, 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 כן. תגידי לי, מה יש פה? אמבולנס? מה זה רעש הזה?
לא, לא.
כן.
זה נורא.
זה לא נורא בכלל. זה טעים בטירוף, בטירוף, ואני אתן לך לטעום את זה פעם, ואז את תאכלי את הכובע שאין לך.
אני, ברור לי מה הטעם של זה. ברור לי שזה טעים מאוד. זה פשוט לא הגיוני מבחינתי, מה שאמרת עכשיו.
זה כמו שלבשל במיקרו לא הגיוני מבחינתך.
תראה, אני כשאני עושה תבשיל קדרה, ואני עושה המון קדרות בבית.
כן.
אז תמיד הטכניקה, אותה טכניקה, אני תמיד אומרת, מה זאת אומרת לתת את המתכון? זה תמיד אותה טכניקה, רק נותני הטעם הם שונים. תמיד זה יהיה סגירה של בשר, ואז תמיד יהיה איזשהו טיגון של ירקות, שזה יכול להיות בצל, זה יכול להיות קרישה, גזר, סלרי, פטריות, whatever, לא משנה מה. ואז אני עובדת דווקא עם נוזלים לא עד כדי כיסוי הבשר. אני לא מכסה את הבשר אף פעם, כי אני רוצה שהרוטב לא יהיה דליל. אתה, בגלל שאתה מכסה את הבשר בקמח או בקורנפלור, אז הרוטב לא יהיה דליל, כי זה מסמיך את הרוטב. אז אני פשוט עובדת עם פחות נוזלים. אתה יודע, אני גם בדרך כלל נותנת קודם כל לבשר להפריש את המיצים הטבעיים שלו, ואז רק מחזקת אותו עם טיפה נוזלים. ואז מה שיוצא זה שהרוטב הוא מאוד מאוד מצומצם וטעים. אני כן אתן תמיד איזושהי נגיעת מתיקות, כאילו נגיעה, נגיעה, נגיעה ברמת כפית דבש, או כף דבש, לקדרה שלמה.
סילן.
אני לא כל כך אוהבת סילן.
נותן צבע וטעם מדהימים.
אז אני אגיד לך עם מה אני התחלתי לשחק, ואני עושה את זה ללא ערף. עם דבש ענבים, שגם הוא יש בארגז שלי. דבש ענבים מאז שנכנס לחיי, הוא דחק את הסילן כמעט לחלוטין. יש כל מיני עוגות מרים שאני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בסילן, אבל בגדול, הדבש ענבים הפך להיות הבונטון.
הבונטון.
הבונטון. הוא באמת נותן צבע יותר יפה מדבש, ומתיקות יותר עדינה.
אוקיי.
אבא שלי לא אוהב אוכל מתוק, אני לא אוכל להכין קדרות מתוקות. הוא לא אוכל. ואני קצת שמחה שהוא עושה את זה.
גם את לא אוהבת מתוק.
כן, נו מה, אני בראש השנה, די.
בראש שנה מתוק? ולא בראש שנה לא מתוק?
ראש השנה, צריך חייבים לאכול מתוק, שיש שנה טובה ומתוקה, מספיק פעם בשנה.
אני לא ידעתי את זה, כן?
כן.
טוב.
גם שאתה צימס שהוא מתוק.
לא, אנחנו פולנים אצלנו, הכל מתוק כל הזמן, סבתא שלי הייתה עושה גפילטה פיש מעוף, עוף עם סוכר.
לא.
טעים, הכי טעים בעולם.
לא.
טעים! טעים, נשבע לך. טוב, תקשיבי.
כן.
אנחנו כבר עברנו את רוב הפרק שלנו. ואנחנו מתחילים להגיע לעניינים המעניינים.
כן.
אבל שנייה לפני שאנחנו צוללים לשם,
כן.
נעשה הפסקת קפה?
בשמחה! הפינה קופי ניישן משודרת שוב עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט. בכל שבוע מחדש אנחנו מדברים על איזשהו נושא מעולם הקפה, וזה משמח אותנו ממש. שלום לך, שי בניאל.
שלום, מה קורה?
שי בניאל, מנהל ההדרכה של קפה אליט, איתנו על הקו.
מה העניינים?
מה שלומך?
יו, כמה אנרגיות, מעולה, בסדר גמור. סידרתי את החדר שהילדה, בא לי למות, זרקתי חצי מהחדר.
מה, אתה עושה הכנות פסח? אתה עושה סדר פסח?
אני אפתח קריירה שנייה בתור מסדרת.
או, אתה לא יודע כמה כסף יש בזה. אתה אין לך מושג כמה אמהות נואשות יש שישמחו שיבואו לסדר את החדר של הילד, ולמיין בין פליימוביל ללגו. אפרופו בחירות בין פליימוביל ללגו, אנחנו היום הקדשנו את הפרק שלנו לרגל הבחירות לבחירות, וביקשנו מהמאזינים שלנו והעוקבים שלנו לבחור בין צמדי דברים, והם בחרו. אנחנו רוצים לשתף אותך בבחירות.
ולשמוע מה יש לך להגיד על זה.
אני ממש ממש סוכן.
אוקיי, אז השאלה הראשונה שלנו הייתה, קפה נמס או קפה שחור? מה אתה חושב קיבל את רוב הקולות?
נמס בגדול.
נמס בגדול. אצלי קפה נמס קיבל 65% מהקולות, שזה בדיוק כמו שאתה אומר בגדול. אצלך?
61%.
60, קצת פחות.
קצת פחות, אבל עדיין הרוב בחרו קפה נמס.
מה יש לך להגיד על זה, שי?
הכי נוח, הכי פונקציונלי. אין, שמתי כפית, שמתי חלב, תודה רבה, ביי, שלום. ואפשר גם לחמם אחר כך ולא יקרה כלום.
כן, מהנוחות אתה חושב שזה הופך אותו
לכזה בכולה?
נוחות
בטעם. תנו, מי שיתרגל לקפה נמס, למרירות הגבוהה, הרובוסית הזאת, לנוחות, לא מחליף, בצדק, למה להחליף?
אתה יודע מה, אתה צודק, כי קפה שחור, ברגע שהוא לא חם חם חם, זה לא כיף. קפה נמס? אתה יודע, לפעמים כאימא, אני שוכחת אותו על השיש, ואז יש לי שתי אופציות, או לדחוף אותו למיקרו, או פשוט כבר לשים קוביית קרח, לשתות אותו קפה קר, הכל בסדר.
לגמרי, אבל למה כאימא? גם כאבא אני עושה את זה.
סליחה על המגדריות, לא התכוונתי. אתה צודק.
אני אנזוף באחר כך.
לא, אני פשוט זוכרת שזה, כי זה התחיל...
אותך למירב, תיזהרי.
זה הכל התחיל פשוט כשילדתי את הגדול שלי, ושם בעצם הפסקתי לשתות קפה חם.
וזה כן?
כן.
אני לא יודע, אני נתקלתי לאחרונה באנשים ששותים קפה שחור ודוחפים בו כמה קוביות קרח, שותים אותו קר. עכשיו, אני לא שותה קפה שחור, אבל קר?
אני עכשיו ברצינות אני אגיד, שכשהקפה מתקרר, אנחנו מרגישים טעמים הרבה יותר, ולכן דווקא קפה קר, תנסו את זה, קפה טורקי שקצת התקרר, הגיע ל-40-50 מעלות, יש לו טעמים מיוחדים, ולפעמים מאוד כיף לשתות אותו. אני אוהב לשתות ככה גם.
מה אתה אומר?
אוקיי.
אוקיי,
אני אשקול את זה.
שי, אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה, אם אתה מוכן אליה, אולי הקרב הכי גדול בעולם. קפוצ'ינו אל מול אספרסו.
מה אתה חושב, היו התוצאות?
באזור 10% אמרו אספרסו וקפוצ'ינו, כולם אמרו, אבל יש פה בעיה של חלב, שיש ירידה של צריכת חלב, אבל זה באזור ה-10-90.
אז תן לנו להפתיע אותך, כי אצלי התוצאות הן לא כאלה דרמטיות, הקפוצ'ינו בחרו 64%.
וואו.
אוקיי.
ואצלך?
זה החלב כאילו.
אצלי 71%, אבל מה את אומרת לי ש30 ומשהו אחוזים אצלך בחרו באספרסו?
36% בחרו באספרסו.
די.
הם לא בחרו באספרסו, הם בחרו במשהו שהוא בלי חלב. זה יכול להיות אמריקנו, זה יכול להיות אספרסו ארוך. אספרסו נקי, אנחנו יודעים, בכל הבדיקות שאנחנו עושים, נע באזור ה-10-12%.
מה אתה אומר?
גג.
איך זה יכול להיות? יש לו כזה שם בעולם, אנשים רוצים את האספרסו שלהם לדפוק אותו ולהמשיך ביום.
ישראלים אוהבים את השבירה הקלה הזאת, אני חושבת. העגול הזה שנותן החלב, ששובר את ה...
כן?
כן.
שי?
גם, הישראלים אוהבים לשבת, אוהבים קפה את ההפסקה, ואספרסו זה לא מספיק סיבה להפסקה. עשו אספרסו, תוסיפו מים, הנה יש את ההפסקה עם הסיגרים, כל מה שבא מתלבלת.
וואלה.
ואספרסו זה הפסקה קצרה מדי. זה 60 שניות זו, זה מזכיר לנו את הצבא.
זה לא מספיק זמן לברוח מהעבודה. שי, והשאלה האחרונה ואולי הכי מעניינת והכי מודרנית.
שאלנו את המאזינים שלנו, קולד ברו או תעזבו אותנו באמא שלכם?
תעזבו אותנו באמא שלכם בגדול.
כן?
לא בגדול, אבל אני מעריך שבאזור ה-50-60% אמרו, מה זה קולד ברו? אם אמרתם קפה קר, לזה, אז יגיד וואלה, סבבה, אבל אם אמרתם קולד ברו, כזה קשוח עדיין.
אז אני רוצה לספר לך שהמאזינים שלנו, אחרי שהם מאזינים לפודקאסט שלנו כבר 4 עונות, וכל כך עוקבים אחרי פינת הקפה, הם לגמרי יודעים מה זה קולד ברו, ו-55% אצלי בחרו קולד ברו.
58% אצלי בחרו בקולד ברו.
וואו.
זה המון.
אוקיי.
חייב להגיד, הקולד ברו הזה הגיע, פרץ לעולמנו לא מזמן, והנה, תשמע, מדובר פה באלפי אנשים שהצביעו, כן? אלפי אנשים שבחרו בו.
וזה מאוד משמח. יש פתיחות לדור השלישי?
א', זה נהדר, זה מפתיע אותי. אני מכיר את המספרים טוב מאוד מעולמות הבתי קפה. כל ברור בקיץ יכול להגיע ל-10-15% גג מהמחירות בבתי קפה שמגישים אותו. אייס קפה, אספרסו עם קרח ומים או חלב, יכול להגיע ל-40 בשקט מהמחירות ביום בבתי קפה.
וואו.
אז כקטגוריה של קפה קר, הקולד ברו יש לו בעיה קטנה, ואני אגיד את זה, שקולד ברו, אם לא עושים אותו נכון, הוא מלא קופאין ברמות של עד 500 מיליגרם, ועדיין בבתי קפה בישראל, ואני לא אגיד איזה, אבל בהרבה מאוד שמכינים קולד ברו, עושים אותו עם רובוסטה, כי זה הבלנד שיש להם, בלי להבין שהם חייבים ממש לעדן אותו ולהשתמש ב-100% ארביקה וקליות מדהימות וכאלה, ואז לפעמים זה מאוד קשוח לשתות את הקולבו, זה מר עם נגיעות צרבת, מה שנקרא.
הבנתי. טוב, יפה מאוד.
יפה. אז אלה היו הבחירות של המאזינים שלנו, ואנחנו כרגע נפרדים לך לא להרבה זמן, אנחנו עוד מעט נחזור בעונה חדשה, אבל עכשיו נאחל לך חג פסח שמח, קשה, חופשה נעימה וכו'.
מועדים לשמחה, שלא תדעו צער, בנים זכרים, הכל.
לא, אני רוצה רק בנות, אלוהים את השתיים. מבחינתי אפשר לוותר על הבנים להשאיר את הבת. אל תגידו שאמרתי את זה, אבל בוא נגיד ככה.
יש כמה עשרות אלפי אנשים ששמעו אותך עכשיו. אני רק אומר, אם תחטוף איזה ריקושט, זה לא באשמתנו.
אני אוהב את כולם, אבל מה שכן, אתם חייבים לי ביקור במפעל.
זה נכון.
זה יקרה.
זה יקרה.
הנה, עכשיו יש לנו חופש, יש לנו זמן.
נכון?
מעולה.
שי מניאל, תודה רבה.
תודה.
חג שמח.
ביי, חג שמח.
ביי. עכשיו אפרת, שתינו את הקפה שלנו, בסדר, הכל טוב ויפה, אבל הערב הזה כולו סובב סביב יין. אנחנו מצווים לשתות לא פחות מארבע כוסות.
ארבע כוסות.
חלקנו אפילו שמונה כוסות, אם אתם אני. הרעיון שעומד מאחורי הארבע כוסות האלה זה ארבע ברכות שונות. אז אנחנו שאלנו, אדום או לבן?
כן.
והתשובה הפתיעה אותי.
מה זה הפתיע? אני מאושרת מהתשובה הזאת.
גם אני. אני מעדיף אפילו, מה קיבלת?
60% יין לבן.
61% יין לבן אצלי.
כמה משמח, איזה, אתה יודע, בא לי עכשיו לעלות לשידור את אבירם ואת שירה ואת מור ואת, כל, ואת יאיר איידו ואת כל אנשי היין של ישראל, להגיד להם, תראו, אלפי אנשים בחרו, וזהו, המהפכה הוא שלמה. אנשים, המהפכה הוא שלמה, אנשים מבינים שאנחנו במדינה עם אקלים חם, וזה הדבר שנכון לשתות פה, ואפילו שיין אדום נתפס כיותר כזה יוקרתי, ממש לא, אין שום סיבה, זה הסיבה ש... ברגז שלי שמתי יין לבן.
שתיתי אותו אתמול אגב.
איזה יין מקסים.
תקשיבי, מה זה הדבר הזה? אני, באמת, באמת אני אומר, פר, לא טעמתי כזה דבר.
הוא כיפי, ממש.
יש לו טעמים, יש לו ארומות, שאני לא חשתי באף יין אחר.
זה אביוניה והרוסן שיש בפנים.
זה מטורף.
זה האקו הלבן.
אני התחרטתי שפתחנו אותו. כי היה נורא טעים וגמרנו אותו ישר, ואני אמרתי, היה מגיע לו יותר כבוד.
אז אני אביא לך עוד אחד.
יש לך עוד אחד?
אני הסברתי לך שתקבל עוד ארגז מתנה. אני אהבת אותך. אני אקנה לך עוד ארגז.
אני, אוקיי.
תקנה לך עוד מתנה לחג. עכשיו, הפעם זה יהיה לשוש. אני חושבת עוד משהו.
כן.
בטח בגלל ששאלנו את השאלה הזאת בהקשר של ערב החג, ואנשים היום מבינים שכשאתה הולך, כשפניך לארוחת ערב כל כך מלאה, כל כך ארוכה, אם אתה רוצה לשרוד את הערב בנעימים, אתה צריך לשתות יין לבן. אתה לא יכול להתמודד עם אדום לאורך ערב שלם, אתה תרדם. תרדם עוד לפני שולחן עורך. צפון קורך. הלל נרצה.
שולטת. סימן קריאה, סימן קריאה. אחד. נקודה. תשמעי.
כן.
אנחנו זנחנו את היין האדום כבר לפני כמה שנים טובות. אנחנו קונים אותו כדי שיהיה בבית, אבל אנחנו לא שותים אותו. אנחנו באמת אנשים של יין לבן, ועכשיו גם של רוזה. וזה משמח אותי נורא הדבר הזה. פתאום אנשים מבינים שיין לבן הוא לא מיץ ענבים, הוא יין.
הוא יין.
יש לו כבוד לא פחות מלאדום, זה כיף, כיף, כיף.
אני בחג הזה הציעו לי אורחים להביא יינות, ואמרתי, אתם מוזמנים להביא יינות ישראלים, כי אני רוצה שזה יהיה חג מקומי. אבל אנחנו נשתה בחג הזה גם את האקו של תבור, ואנחנו נשתה יעקב אוריה, שאני מתה על העינות שלו. אני מאמינה שאני אקח ממנו שלוש כוסות, שזה יהיה העינות שאנחנו נשתה בחג הזה.
וואו, כן. טוב.
אז סיימנו לשתות, סיימנו לאכול, וזה הזמן לעבור למתוקים, שלב הכינוח.
אז לפני שלב הכינוח,
כן.
יש פה שתי שאלות שקשורות אחת לשנייה.
כן.
שאלנו ככה, מה עושים עם המצות? שיהיה קצת מתוק בפה, האם מצה בראי או מצה עם שוקולד? שאלה שהיא שיחוק, if I do say so myself.
אני הייתי בשוק מהתוצאות.
היית בשוק.
בשוק. אני עכשיו רואה את התוצאות, ואני המומה.
מה אצלך?
וואו.
מה?
בין מצה עם שוקולד למצה בראי, 61% אמרו, מצה בראי.
מי אתם אנשים? הנה, איתי, טכנאי האולפן שלנו, זורח, פורח וקופץ שם על הכיסאות, כאילו היה תום קרוז שנשאל על קטי הולמס. תקשיבי, אני לא מבין את זה, אני לא מבין את עניין המצה בראי. זה נחמד, זה טוב, פעם ב... מצה עם שוקולד, אנשים, באמת. בוודאי, בוודאי, בוודאי. למה מסתכלת עליי ככה?
אני אסביר לך.
אוקיי.
אני מופתעת, אך לא לגמרי, אם הייתי עושה ככה ריוויינד ונזכרת בשנה שעברה, שביום הראשון של פסח, פשוט נכנסתי למטבח, אתה יודע, היינו בסגר, והייתי כולי גמורה, ואמרתי, ואז חברה שאלה אותי, איך את מכינה מצה בראי? פשוט נכנסתי למטבח וצילמתי סרטון של מצה בראי. איך אני מכינה מצה בראי? הסרטון הזה נהיה ויראלי. בקטע שאמרתי, אלוהים אדירים, תפסתי תורו, שאמרתי, אנשים, מצה בראי!
מה יש לכם?
אנשים חולים על מצה בראי. מתים על זה. מתים על זה. והילדים שלי, זה הסיבה, עכשיו אני יכולה להגיד, כי לא רוצה להגיד זה לפני כדי לחשוף את השאלה על מצה בראי, זו הסיבה שאימא שלי בסוף כל פסח מביאה לי את כל המצות שנשארות לה, כדי שהילדים כל השנה יוכלו לאכול מצה בראי. ובכל רגע נתון שאני אשאל, מישהו רוצה מצה בראי? שני ילדים רצים לשולחן, רבים על הראשון, ונלחמים על השלישי גם.
אני רוצה לפנות פה לקהל. איתי, תפתח את המיקרופון שלך. תסביר לי מה הפסיניישן הגדול של בן אדם מן השורה.
מה העניין?
לדבר היבש והלא מעניין הזה.
זה באמת יבש, אבל זה הטעם של אמא וזה הטעם של סבתא. אז זה קטע שמחזיר אותי לפחות אחורה, שזה היה משהו מיוחד שרק קרה
בפסח.
בחג.
אחת לשנה.
וסבתא שהעביר את זה לאימא, ועשינו את זה בארצות הברית, אז זה
מה,
כאילו...
מה המוצא שלכם?
אנחנו הכי לבנים שיכול להיות.
אמריקאים?
גרמני ופולני.
וגדלת בארצות הברית.
כן.
אז זה לגמרי, כאילו, זה טעם של בית, אוקיי? טוב, אתה מבין? זה טעם של בית.
גם אצלנו בבית היום מכינים מצה בראי.
נו.
גם אמא שלי, גם סבתא שלי, אני לא מבין את הדבר הזה.
יש, אני חייבת להגיד אבל משהו לשניכם.
נו.
אמרתם זה דבר יבש.
כן.
המצה בראי של בלה.
כן, מה עושה בלה?
הוא לא יבש בכלל, הוא עסיסי בצורה בלתי רגילה. מה שבלה עושה זה שוברת את המצה, מכסה אותה במים, נותנת לזה לעמוד כדקה שתיים, עד שהמצה רכה אך לא רכה מדי, ואז היא שופכת את המים, אבל לא סוחטת את המצות. היא כן משאירת קצת מים, שיהיו ספוגות, על כל מצה היא מערבבת ביצה אחת, וקצת מלח, ואת זה מתגנים. ותקשיב, המצה בראי של בלה...
ביצה למצה?
ביצה למצה, כן.
כל מצה בראי הוא איזה שתי מצות.
לא, אנחנו...
שתי מצות לבן אדם? אז אתם עושים שיירינג מצה בראי?
לא, אנחנו עושים ביצה למצה, ואני עושה את זה במחוותות קטנות. כאילו, מצה בראי אישי. אני פותחת מפעל למצה בראי בבית.
כן, נשמע ככה.
כן, והם תוקעים.
טוב.
ואם כבר מצה עם שוקולד, מה אתם עורכים על המצה הזאת?
נוטלה או שוקולד השחר?
אוקיי.
יש לקרוא לו השחר העולה.
יס.
יס.
ואני חייבת לראות כמה, מה התוצאות, אני ממש 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 סקרנית, רגע, רגע, מה? וואו, מה התוצאה אצלך?
ניצחון מוחץ, הנוטלה לקחה גרפה והעלימה את שוקולד השחר.
כמה אחוזים אצלך?
80.
אצלי 81 אחוזים לנוטלה.
מוזר.
אני בהלם.
אולי שוקולד השחר הוא לא כזה להיט כמו שהוא היה בילדותנו? ככל שעבר הזמן, אנשים נדלקו על הנוטלה, יש מלא ביי פרודקטס לנוטלה, הרי יש את ה-Happy Hippo ואת הקינדר ואת
אז אני אגיד לך מה אני חושבת. קודם כל, אני המומה מהתוצאות, ולא רק בשל העובדה שאני משוגעת על שוקולד השחר. אני מתה על שוקולד השחר, כאילו, וואו, אין יותר יום שישי בגן מבחינתי מחלטריה עם שוקולד השחר, ולא לא המון שוקולד, כאילו פשוט מין שכבה לא אבק כזאת, כמו שבגן, לא היו מפנקים. אני, תראה אותי, תראה אותי. והשמן הסינתטי שצף מלמעלה.
תנגבי את זה.
עכשיו, אני אגיד משהו, אני גם לא כך מרשה לעצמי לאכול את הדבר הזה, כי בוא, בריא זה לא.
שמן דקלים עם קקאו.
אבל, איפה הבעיה שלי עם התוצאות האלה? אני חושבת שחלק מהפופולריות של הנוטלה, הוא לא רק הטעם שלה, אלא איזושהי תפיסה שזה יותר בריא. ולכן הורים מעדיפים לתת לילד שלהם נוטלה, וגדל דור על נוטלה. עכשיו, נוטלה הומייד, כלומר, עם אגוזים...
אגוזי לוז.
עם אגוזי לוז אמיתיים, מרוסקים למחית, ועם קקאו טהור, ועם ממתיק בריא, כמו מייפל למשל, זה באמת אחד הדברים הכי בריאים שיכולים להיות. אפילו אם מוסיפים לזה, יודעת מה, קצת שמן או משהו כזה, בשביל שיהיה טיפה יותר נוזלי, זה באמת, אי אפשר להשוות את זה בכלל לשוקולד השחר ברמה הבריאותית, אבל נוטלה תעשייתית, זה צובבו פעם את האריזה, ותראו מה יש שם. כמות האגוזים שם היא לא משהו שמצדיק את הבחירה בדבר הזה. זה מבחינת בריאות. יכול להיות שיש פה בחירה של טעם, אני לא, עם זה אני לא יכולה להתווכח, ולמרות שזה לא תואם את הטעם שלי.
אני חושב אחרת. אני איש של נוטלה, למרות שאני אוהב גם את שוקולד השחר, אבל בדרך כלל יש לי יותר נוטלה במזווה באופן קבוע, וכשאני בקרייז של מתוק כזה, אז אני פשוט לוקח פרוסה של לחם שחור, מורח עליו גבינת שמנת וגוש גדול של נוטלה.
כן. גבינה?
זה נפלא ביחד. החמיצות של הגבינה והמתיקות של הנוטלה. אבל באמת נוטלה של היום זה לא נוטלה של פעם. נוטלה התחילה בתור ממרח אגוזים שהוסיפו לו קקאו.
נכון.
זה היה ממרח אגוזים. נוטלה זה אגוז. איכשהו זה נהיה בכלל באמת מין מעדן, ממרח שוקולד כזה מתוק, אין שם כבר כמעט אגוזים, בטח לא ביחסים שהיו פעם, פעם זה היה איזה 70% אגוזים, היום זה 12% אגוזים, אני לא יודע בדיוק את המספרים.
לגמרי.
וזה כל כך קל להכנה בבית.
צריך מיקסר טוב. אם מתחילים את תהליך הנוטלה באגוזים אמיתיים, שלמים, אז זה לא כזה קל, כי כן, אתה צריך לעשות את התהליך של קילוף האגוזים, כלומר, את הקליעה שלהם והשפשוף שלהם עם מגבת כדי להסיר את הקליפה החיצונית.
אפשר לקנות קלופים תחינה. היום.
או לקנות קלופים. והדבר השני זה שבאמת אפשר לקנות גם מחית של אגוזי לוז. זה היום מוצר יחסית נגיש בחנויות מתמחות, אבל באמת, כשעושים את זה לבד, נוטלה הומייד, זה דבר שהוא חלום בעיניי. אגב, אני הזדעזעתי לגלות אצלי בבית, שיום אחד קניתי שוקולד השחר, ואז הוא אמר לי, אבל למה את לא קונה נוטלה? ואני כזה הסתובבתי ואמרתי לו, מה? מאיפה אתה בכלל מכיר נוטלה? כאילו, בצלנו בבית יש שוקולד השחר, והוא אומר לי...
תני לי לנחש.
כן.
יש אצל אבא.
יש אצל אבא.
הכל יש אצלו. לא יודעים לי להגיד לך, נראה לי כיף אצלו אצל רב.
ברור שכיף אצלו. אין ספק שכיף אצלו. אבל... הוא נתן לילד נוטלה.
זה לא עבר דרכך?
לא, האמת שאני ידעתי שהוא ייתן לו נוטלה.
כן.
גרתי איתו כמה שנים טובות.
יודע צדיק.
היה נוטלה בבית.
כן.
אבל אצלי בבית יש שוקולד השחר.
טוב.
כן.
יפה. בוא נגיע לקינוח.
בוודאי. נתנו לכם לבחור בין שני קינוחים לסיום ארוחת החג. נתנו לכם לבחור בין קרם ברולה לפונדן שוקולד, שבעצם השאלה הייתה איזה טעם תעדיפו בסוף הארוחה, וניל או שוקו?
ואני חייב להגיד שאני, כמו שאמרתי מקודם, קיבלתי הנחיה להכין קרם ברולה. אני לא אכין קרם ברולה, זה סיוט מארץ הסיוטים להכין קרם ברולה. צריכים תנור מדויק, צריכים השוואת טמפרטורות נכונה עם הביצים, צריכים איזשהו בלוטורץ', איזשהו מבאר לשרוף את הסוכר, צריכים כלים מיוחדים לזה, זה לא כזה פשוט, אבל זה טעים, נורא. ואצלי הקרם ברולה קיבל אפרת, 61% מהקולות, ועקף את הפונדנט, ופונדנט, אני חייב להגיד לך,
כן.
כינוח של ה-80s.
אני מתה על פונדנט שוקולד,
לא
אבל אני הרבה יותר אוהבת קרם ברולה, ואני באמת חושבת שהשאלה פה היא גדולה יותר, היא שאלת וניל או שוקולד. קודם כל, בסוף הארוחה כזאת כבדה, אז כן, ווניל יש משהו טיפה יותר כליל, תפיסתית, ופה דווקא נורא הצטערתי שלא היה לנו יותר אופציות, כי אני חושבת שנפקד כאן מקומו של הלימון, ונפקד כאן מקומו של הפיסטוק.
אז אני הולך לעשות קרם לימון פיסטוק. או! לערב חג.
אז בדרך תעצור באוברמן ותשאיר לי איזה.
טוב, כן. בסדר. אכן, 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 קרם ברולה זה דבר נפלא, במיוחד כשמישהו אחר מכין לכם אותו, הרבה יותר טוב. פונדנט, אני לא חושב שמקומו ב-2021. אני צר לי, אין כאילו... זה עוגה לא מבושלת. בואי, let's.
אפשר, אבל גם אם היינו כותבים נמסיס, למשל, זה אותו דבר, התוצאות היו זהות לדעתי. בסופו של דבר קרם ברולה מנצח כמעט הכל, אצלי זה 61%, ובצדק.
ושאלת השאלות, השאלה האחרונה שאיתה אנחנו מסיימים את העונה, אפרת,
כן.
והשאלה שעשתה לי כל כך הרבה בלגן, והיום העסיקה אותי, מהבוקר אני רק עונה לאנשים.
השאלה הייתה, כשיגמר הפסח, עם מה תשברו את צום החמץ? נתנו לכם לבחור בין חלה טריה לקרואסון, אני אשמח לדעת למה זה הטריד את יומך.
אני קיבלתי, ואני לא מגזים, אני אראה לך אחר כך, באזור 200 או אולי יותר אפילו אנשים, שאמרו לי, מופלטה.
גם לי.
מה אתם מקשקשים? מי רוצה חלה? מי רוצה זה? רוצה מופלטה. תקשיבו, חבר'ה, מופלטה זה לא כוחות. זה לא כוחות. ברור שכולם רוצים מופלטה, ולכן השאלה היא לא מופלטה.
אז אני חייבת להגיד לך, בתור זאת שהגתה את השאלה הזאת, שגם לי שאלו, לי אמרו מופלטה.
נו.
אז אמרתי, יו, אנחנו כאלה שני אשכנזים שאף אחד לא מזמין אותם למימונה, שבכלל מופלטה זה לא בתודעה שלנו.
אבל מופלטה
היה פה... וזה לא בתודעה שלי.
99% היה מופלטה, ואחוז אחד היה לדבר השני.
אני...
ואגב, מופלטה לא יכולה להיות לא מול חלה ולא מול קורסון, היא צריכה להיות מול עוגה בחושה.
יש לי משהו להגיד על מופלטה.
נו.
מתאבת.
מה?
מתאבת.
מה יש לתאב? זה דבש ובצק, מה רע?
זה מתוק וזה שומני, אני לא יכולה לעשות את זה.
לא, 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 את מסתבכת פה עם אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים.
יכול להיות, אבל זה לא טעים לי, מה אני אעשה? זה מתוק לי מדי, זה מתוק לי מדי.
הגענו ל...
אין לי בעיה לאכול מופלטה בלי כלום, אבל אני לא צריכה את כל הדבש מלמעלה. אגב, את הבצק של המופלטה אני מאוד מאוד אוהבת. אתה יודע למה הבצק של המופלטה מאוד מאוד דומה? לבצק של הטיילוטי. זה כמעט אותו בצק. ואני מתה על טיילוטי. אני פשוט לא אוהבת את הדבש ואת זה שנדבק לי לידיים. אני לא יכולה לעשות את זה. אולי בגלל זה לא מזמינים אותי למימונות, כי אני פשוט לא כיף איתי.
כנראה. אני אוהב מופלטה, ואני חייב להגיד שאני זכיתי לאכול מופלטה מופלאה אצל משפחת אגאי מרחוב הגזר בירושלים, סמטת הגזר בירושלים, נתתי את הכתובת שלהם, משפחת אגאי, הבעלים של מורדוך במחנה
יהודה. אתה יודע מה יהיה עכשיו במימונה, כמה אנשים יבואו לאכול אצלם?
אז מה שקורה אצלם, בכל מימונה הם פותחים את השערים שלהם וכל ירושלים מגיעה. וורדית זו החברה שלי וכל המשפחה שלה, האחיות שלה ואימא שלה, והם מכינים וואו, הרמות של קינוחים ומתוקים, שאת לא יכולה להבין את הכמויות, את המגוון הגדול הזה, ועושים מופלטות טריות במקום, וזה מופלא, וזה נפלא, וכל ירושלים מגיע, זה בית פתוח. פשוט מי שבא, ברוך הבא.
וואו.
בגלל זה אני לא מתבייש להגיד את הכתובת שלהם, וזה מטורף.
אין ספק שחוויה חיובית בנוגע למופלטה לא מתוקה מדי, תתקבל בברכה. זה מה שאני צריכה.
אבל השאלה שלנו לא הייתה על מופלטה.
לא, היא הייתה על חלה או קרואסון. וגם התשובה על זה הפתיעה אותי.
אגב, השאלה, רק נחדד, השאלה הייתה למה אתם מתגעגעים, לא מה אתם רוצים לתת באמת את הביס. למה אתם הכי מתגעגעים בשבוע הזה? נטול החמץ.
כן.
כן, אפרת.
59% מתגעגעים לחלה טריה.
זה 54% מתגעגעים לחלה טריה, וקצת מוזר. חלה זה דבר נפלא וטוב וטעים, אבל קורסון טוב.
אנשים לא עומדים בפני חלה. אבל אני, כמו שהם לא עומדים בפני חלה, לא עומדת בפני קרואסון. איך אני אוהבת קרואסונים.
תקשיבי, קרה עכשיו בשנה האחרונה, באמת, בשנה האחרונה קרה.
כן, פתאום יש קרואסונים טובים בישראל.
עלתה הרמה של הקרואסונים פי 12 בערך. כן. היה קרואסונים פח ונהיה קרואסונים אגדה.
תראה, בארקפה לאורך השנים היה קרואסון טוב, לא יעזור כלום. אני חושבת שמייזון קייזר שנפתח פה נתן כזה בוסט והראה כמה אנשים אוהבים קרואסונים. ואז הגיעו שני קרואסונים למדינת ישראל. הקרואסון של מיכל בוטון, והקרואסון של מטרלו ברמת הגולן. שניהם אגדות. פשוט ככה. וזה נורא כיף שסוף כל סוף יש קרואסון טוב, טוב, טוב. כשקרואסון הוא טוב, אין טוב ממנו. זה באמת הפחממה היחידה שאני לא יכולה, אני יכולה לאכול 8. זה גם אני עושה את זה בפריז. אני תוקעת קרואסונים בלי הכרה. הם גם קטנים חמודים שם.
אני אוהב קרואסון גדול. אני אוהב שהכוורת פתוחה. הכוורת זה, כשאתה עושה חתך רוחב של הקרואסון, אז אתה רואה ממש את
הבועות.
זה נראה, את הבועות אוויר, זה נראה כמו כוורת, קוראים לזה כוורת. והגדולה היא באמת להגיע לכוורת כמה שיותר פתוחה, לבועות כמה שיותר גדולות, שהקרואסון יהיה כמה שיותר אווירי ופריך ופלייקי. ואני לפני, לא יודע, כמה חודשים טובים, קיבלתי קרואסון מדהים של צמד האופים של רביבה וסיליה, שהתחילו לעשות איזשהו פופ-אפ עם רומנו פטיסרי בסוף השבוע.
נכון, נכון.
עידן קושניר ודני לוי עושים קרואסונים ברמה של חול, ואני קיבלתי את הקרואסונים שלהם, התפוצצתי המוח, אני הייתי בשוק. אחריהם התחלתי בקריז של לנסות להכין קרואסון בעצמי, הגעתי לרמה לא רעה, לא ברמה שלהם, ופתאום נחשפתי שבארץ, הארץ שופעת קרואסונים מטורפים.
זה כל כך כיף. זה אגב באמת, אם מישהו רוצה לפנק אותי בחיים, אל תשלחו לי עוגיות שוקולד צ'יפס, שלחו לי קרואסון. וואו, וואו. אני מוכנה לעשות תחרות קרואסונים.
כשאנחנו בפריז, אנחנו בקרוב נחזור לפריז, אינשאללה, אם ירצה השם, חמדולילה, שבח לאל, תודה לשואל. נלך, נקנה קרואסון, נלך לסופר, נקנה גבינת ברי טובה, נקנה ריבה טובה, מדהים שבסופרים שלהם יש את המוצרים הכי טובים, בניגוד אלינו, וכל בוקר ייפתח עם קרואסון חמאה, ובפנים ברי וריבה.
ועוד אנחנו מרעירים על הקרואסון, אם צריך לזכור שהמאזינים שלנו מעדיפים חלה, אז אני חושבת שגם אם אנחנו כבר סוגרים את העונה הזאת, גם אפשר לסגור את השנה הזאת, את שנת החלות, דיברנו על זה כן. גם בראש השנה, כולם התחילו לאפות חלות, יש חלות מטורפות, יפהפיות, חלות מאוד מאוד מקושטות, עטופות, ממולאות, זה נורא כיף, המשחקים האלה בעולמות החלה, אבל זה הזמן כאילו להגיד לכם שהפרק שלנו נגמר, והוא תכף פסח, אז אולי נפסיק לרייר על חמץ, כי תכף אי אפשר לאכול אותו שבוע.
נצלו את התקופה הזאת, שככה טיפשי ממני, שאנחנו ברגילה, ותאזינו לפרקים שלא הספקתם להאזין. יש לנו כמעט 100 פרקים בארסנל, זה מטורף.
97 פרקים שמחכים לכם.
זה פשוט משוגע, לא כולם שמעו את כל הפרקים, אז יש לכם עכשיו הזדמנות של חודש מהנה להתגעגע אלינו, לשמוע את הפרקים הישנים, להמליץ עלינו כמובן לחבר, כי אנחנו חברים שלכם, אז בוא נכיר את החברים שלכם גם, וזהו.
אנחנו סיימנו את פרק הבחירות. חשוב לי להגיד שאם אתם מאזינים לנו ביום שלישי עצמו, אנא צאו לקלפי ובחרו, בואו תשפיעו קצת על העתיד שלנו. לפחות כאילו, לא אכפת לי, תבחרו לזה, תבחרו לזה, זה בכלל באמת לא העניין. פשוט תהיו, לעשות בחירה.
תהיו שם במציאות שלנו. שדורשת שאנשים יעמדו מאחורי הדברים שלהם.
אורן לוקסנבורג.
פרט אנזל.
אחד הדברים שמסמכים אותי בחופשה שאנחנו יוצאים אליה, זה שאנחנו כל כך עסוקים בזמן האחרון, שאני מבקש ממך שבחודש הקרוב, את השעתיים השבועיות שבהם אנחנו יושבים ומדברים, נעשה סתם כחברים.
מה, נשתה קפה?
נשתה קפה.
נשתה קפה, על מה לדבר?
נתקע משהו, נאכל משהו.
על מה לדבר?
מה לדבר? חסר לנו על מה לדבר?
תקשיבי, יש לנו ערימות של דברים שהצטברו שאנחנו צריכים לעשות.
לגמרי, יש לנו מלא דברים שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו יוצאים לחודש של חופשה. תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, אנחנו נספר לכם מתי נחזור, נעשה עוד הרבה דברים אחרים, יש כל מיני הפתעות ודברים מעניינים בקנה. אני הייתי אפרת קו תחתי אנזל, הבחור שמולי זה אורן לוקסי. אנחנו מסיימים את העונה הרביעית של לדבר זה לא משמין. תודה רבה לאיתי, טכנאי השידור שלנו.
תודה רבה לך, אפרת. תודה רבה לך, איתי, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. כל העונה הזאת, שמחתני, הווי, הווי.
חג שמח.
ומאושר.
יאללה ביי.
יאללה ביי.